עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. חשבתי באמת שהגם הדרק נכנס לאלם באלף ולא יקשקש יותר, אבל הסבירו לי שלא כך הדבר, ומשמונה בערב האלך אי אפשר להיפטר באמת מהווירוס הזה. אז בכל מקרה אנחנו נותנים לכם פה אלטרנטיבות. הפועל תל אביב מול עירוני קריית שמונה, 8:15 ספורט 4, כדורסל בני הרצליה מול הפועל חיפה בשעה 7, מכבי תל אביב מול הפועל חולון, שני המשחקים בערוצי הספורט. בנוסף יש ים פעילות בליגה האנגלית ובליגה האיטלקית, כך שאפשר באמת להתעלם ממה שקורה במעגלי הבלבלה, התינוף, ובאמת כל החולר היסנה שיש באגם הדרק. אהלן יוני.
אהלן.
בוא נפתח עם אופיר סער. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז בוא נלך על מה שהיה אתמול, קודם כל על השערוריות במשחק בין ביתר ירושלים, שנפרדה בטקו אפס מול הפועל חיפה. הפועל חיפה הייתה עם 10 שחקנים.
תשעה.
10 שחקנים החל מהדקה 40. במחצית השנייה, בשליש השלישי,
דקה 72
בערך, חיפה הייתה עם 9 שחקנים, אבל גם אם היו מרחיקים לשישה, ביתר מרוב בהלה לא יכלה להפקיע.
כן, האמת היא, אפשר היה לראות את זה מפתיחת המשחק. ביתר לא נכנסה טוב למשחק, היו קרוב ל-12,000 איש בטדי, וגם הקהל היה מאוד לחוץ. ביתר לא נכנסה, אני חושב שהשחקן שהכי טוב בביתר עם הכדור, ירדן שוע, כל כדור ברח לו, וביתר הייתה מאוד לחוצה.
הוא לא היחיד.
אני אומר, גם ב9 שחקנים, ביתר לא ניסתה, לקח לה הרבה זמן להבין שיש לה יתרון מספרי ולהתחיל לרווח, זה היה רק ב6-7 דקות האחרונות.
כן, אבל אנחנו קצת מתבלבלים, אתה יודע, מה זה לא נכנסה למשחק? אפשר לחשוב שעד למשחק נגד הפועל חיפה, היא הייתה במשחקים, היא ניצחה פה, גרדה פה שם ניצחון, זה לא שהיא ביכולת, רגע, שנייה, אופיר, שאלה.
היא הייתה מבועלת.
היא הייתה, זה לא הסיבה, פשוט אין שם יכולת בבסיס, אם ירדן שואה, שהוא השחקן המוביל שלה, שאנחנו יודעים מה היכולות שלו, ואתה יודע, מעבר לכמה איזה עונה בבני יהודה, באף מקום הוא לא החזיר את הדיבידנד. השאלה הגדולה היא, זה לא עם 9 או לרווח או עם 10 ולצופף, זה לא העניין. העניין הוא איזה קבוצה זו ביתר ירושלים, פשוט קבוצה חלשה השנה.
קבוצה חלשה שקיבלה יתרון. רגע. היא איבדה אבל יתרון מספרי, רבותיי, יתרון מספרי בבית שלה.
לפעמים
20 פלוס דקות ביתרון 1, 20 פלוס דקות ביתרון 2. מה אתם עוד רוצים? שהיריבים יעלו עם 5?
זה נכון מה שאתה אומר, זה רק מראה כמה הם חלמאים וכמה אין להם יכולת. זה הכל, זה לא קשור לבעלה.
צריכים לזכור שהמוציאים לפועל, כמעט המוציאים היחידים של בית"ר ירושלים, כמעט מהחלק הקדמי, זה אספריה וניקולסקו. אספריה אתמול, פיזית, היה עייף, הוא רץ 8 קילומטר, הוא לא, הוא בן 33, הוא כל משחק שחק 90 דקות, הוא רודף אחרי המגן בצד. ראית שזה לא אותו אספריה. יוני, ניקולסקו נכנסו לו 4 שערים ב4 משחקים.
אבל קשה להגיד על קבוצה ששיחקה 10 מחזורים ועוד איזה משחק אחד או שניים באמצע שהם עייפים. תקח, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, אחד שיחקה 20 ומשהו משחקים, אחד שיחקה 18, אחד
שיחקה
20.
זה לא העניין של העייפות פה.
רגע, אופיר.
יוני, אני יכול להגיד לך שהפועל חיפה עם כל הבעיות, באה עם יותר ביטחון למשחקים בית"ר ירושלים.
אופיר.
זה באה עם ביטחון של מאמן.
ב-11 שחקנים הפועל חיפה מנצחת את המשחק.
תשמע, אני לא יודע, יכול להיות שביתר אז היו מבקשים תוספת 4, אנחנו מדברים על דברים ארטילאיים, בואו נדבר על מה שראינו. ראינו שם את ניף שטייף, שלא מתאים לרמה של ליגת העל, אומרים שהוא בהתקדמות, נכון, הוא מתקדם מגרוע לרע, אבל אתמול באמת ההרחקה הראשונה של גלאזר, אין איש מקצוע, אני מפגר לגמרי, אבל אין איש מקצוע שתומך בהרחקה הזו, בטח לא בפעולה של עבר של סניר לוי או טלנט. הסניר הוא הבן של מאיר, מה שנקרא דור המשך, זה כמו מניה בדן.
אנחנו לא יודעים אם הוא קרא לו או לא. מה אתה מפיל על סניר לוי? אולי הוא אמר לו גש לבר, הוא אמר אני לא ניגש.
אין דבר כזה, יורד חצי נקודה בציון.
אז בסדר, יכול להיות שתרד לו חצי נקודה, אנחנו לא יודעים.
הוועדה המקצועית פרסמה את מה שהיא פרסמה. תמיד שהשופט שגע. אתה הבין? שהשיפוט היה מחפיר, אני יכול לקרוא לך את זה.
כן, נכון.
אז בוא נראה, את מה שראינו. רגע, תן לסיים משפט. בכל מקרה, שחקן מורחק שלא אמור להיות מורחק, אוקיי? אין איש מקצוע אחד באיגוד השופטים שתומך בהרחקה. עבר היה צריך לעשות פעולת מנע, לא עשה. אבל למה הוא לא עשה? אתה מבין? אני חושב שבגלל הנוכחות של שמואל שטייף, הצער של עבר באיגוד השופטים, שהיה בשואם במרכז עבר, באולפני קונטקט, אוקיי, הנוכחות, כל הדברים האלה, אתה יודע, כל אומרים שאין לו תפקיד רשמי, הוא רק מתאם, אבל הוא מנהל תבר באיגוד השופטים, וכך זה נראה, משחקים של הבן שלו, תבין, מה שנקרא, יש סדרות הקלה.
טוב, זה ששטייף הוא ברמה יחסית ירודה, זה אין על זה...
זו עובדה.
נכון, אין על זה שום ויכוח. השאלה הגדולה, אם דווקא השופט שישב בבר, זה שופט עם כישרון, זה שופט שיכול להגיע רחוק, זה אחד משופטי העתיד שלנו, לפחות במשחקים שאני ראיתי אותו.
בבר צריכים לשבת שופטים הכי מנוסים.
נכון, אז הוא נכון, בטח יותר מנוסה מהשופט, אבל לוי הוא שופט מאוד מאוד מוכשר, ולכן נתנו לו לשבת שם. והשאלה הגדולה, שעכשיו אומרים שיבדקו אותה, זה האם הוא סירב לבוא למסך, זה הכל.
אני לא חושב שהוא סירב.
אוקיי.
אני לא חושב שקראו לו.
הבנתי, אני לא יודע. אני באמת לא יודע, להגיד לך, יכול להיות שאתה צודק, אבל
תשמע,
אני לא יודע.
תשמע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני אגיד לך את זה.
אבל זה התעכב הרבה זמן.
רבותיי, לא, אני, תשמע, דיברנו היום עם ליאני, דיברתי עם ליאני, הוא ספר בדיוק, זה לקח 4 דקות, אתה יודע, צריך לקחת דקה.
זה מהר או לאט 4?
זה לאט, אבל שוב.
נכון.
אבל שוב, אתה יודע, סניר בדק עם הצוות שלו, עם רועי חסן, עם הליימן, וגם הטכנאי שגזרו, כל הדברים האלה וזה, הרי בסך הכל צריכים להכין גם את הקליפים לאבא, לשמואל, שינתח אותם בשביל יו"ר הוועדה המקצועית, לירן וקסברגר, ויגיד לו מי טוב ומי לא טוב. בכל מקרה, אם סניר, אני אומר לך את זה בוודאות, משיחות עם 7-8 אנשים באיגוד השופטים, אם סניר, כמו שאתה טוען, או מעלה רעיון, קרא לשטייף, לניב, לבוא לבר, והוא אמר לו לא, הוא לא שופט יותר בליגת העל, בעונה הנוכחית, אני אומר לך את זה בוודאות.
אוקיי. אוקיי,
אני חושב שהוא לא קרא לו.
הרושם שלי, הרושם, אני לא, אין לי שום הוכחה
לזה. אז עזוב, בוא לא דבר על רושם.
שהוא קרא לו והוא לא בא.
אני, תשמע, הם דיברו, אנחנו ראינו שהם דיברו, ראינו את ניב לוחץ על האוזנייה כדי לשמוע טוב יותר. אבל בכל מקרה, אני לא מאמין שהוא לא היה בא. אני באמת, יהיה לי קשה מאוד להתעמת עם מציאות לפי הסניר לוי קרא לו, וניף שטייף אמר לו. בכל מקרה, רבותיי, המצב הוא בלתי נסבל כרגע ממה שקורה במרכז השיפוט, אוקיי?
שמה... הייתה גם הרגשה שתמיר גלזר נהנש על פאולים קודמים שהוא עשה, ואגב, אחרי קריאה סיים כרטיס צהוב,
שיוציא לו שני צהובים.
ראיתם בגליץ שהוא מנסה להימנע מהכניסה הזאת, הוא יודע שאם הוא בכניסה הזאת זה צהוב שני. עוד קצת וזה צהוב שני, אם הכניסה היא לא כזאת חזקה של...
אתה יודע מה, אם הוא היה מוציא לו צהוב שני ואדום, הייתי מקבל את זה.
מה זאת אומרת צהוב שני ואדום?
היה לו צהוב.
אדומים לשניהם? לשניהם?
לא, לגלזר.
ומה עם המתנגד?
לא, תראה, קודם כל...
טוב, זה עניין של מי שנכנס יותר חזק מקבל את הפאול.
למה אתה עשית לו בדיקה עם מיקרומטר לראות את ההשפעה?
לא, זה מה שראיתי.
אני אומר שזה נראה חיצוני.
אבל שניהם גלשו אחד לשני, לכדור. שניהם גלשו לכדור, לא לרגל. אתה הבין? הרגל של גלאזר נכנסה בין הרגליים של הירושלמי.
כן, כן, והם השתדלו גם בלי הסטופ כסף, בלי נעליים.
אוקיי, אבל לא שמעתי איש מקצוע אחד, עזבו אותנו, איש מקצוע אחד, שופט כמו ליאני, בינלאומי, סיים קריירה בעונה שעברה, אומר, לא היה מקום לאדום. ועוד אנשים, כן?
נו, מה, אנחנו צריכים את ליאנים? פתאום הם ההורים והתומים שלך?
לא, כי הוא סמכות מקצועית ואני סתום.
אני אומר שלא היה צריך אדום ואני לא סתום, אני רואה 40 שנה כדורגל,
אבל אתה לא מוסמך לשיפוט ואין לך ניסיון בשיפוט.
אני לא מוסמך לשיפוט, אני מוסמך להגיד מה אני רואה.
אוקיי.
שזה אני פה.
טוב. בסדר. המשחק לא שווה יותר מזה, מהקטע הזה. בואו נדבר על הפועל תל אביב מול קש היום. הפועל אחרי ניצחון.
פועל תל אביב, לא, אחרי תיקו נגד חדרה.
אחרי תיקו אפס, סליחה, תיקו אפס, כן.
אחרי שני הפסדים של דראפיץ', כן.
אחרי התוצאות של אתמול, הפועל תל אביב מקום אחר, עוד פעם, מקום אחרון. חייבת לנצח, פשוט חייבת לנצח. עד סוף הסיבוב, מעבר לזה, יש לה אשדוד בחוץ, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה. זאת אומרת, אני לא רואה איפה היא תנצח אם היא לא תנצח הערב.
הפועל תל אביב בקריית שמונה בהבדל נקודה.
נכון. צריך להזכיר שהמשחק ללא קהל, זה המשחק הראשון של הפועל תל אביב.
נכון, וגם קש בצרות.
שביום רביעי הפועל תל אביב תערער על העונש שלה, בתקווה שהמשחקים הבאים יהיו עם קהל. לא נראה לי שזה...
שתיהן עם שישה הפסדים, זה באמת קרב... לא, סליחה. קריית שמונה עם שלושה הפסדים, סליחה.
לא, אבל יוני, שתי הקבוצות באמת שקועות בתחתית, נכון, התחתית צפופה וכל ניצחון, אבל אם הפועל תל אביב עוד משחק ועוד משחק, תגיד את זה, אז היא באמת תסיים את הסיבוב שבפער של שני משחקים מהקבוצות שמעליה, והיא חייבת להתחיל לנצח, היא חייבת להתחיל להביא נקודות, יש לה דפיציט גבוה מתחילת העונה, וזהו, אין לסלור, גם בהפועל תל אביב יודעים שהקבוצה לא מספיק טובה, אומרים צריך לגרד עוד כמה נקודות, ולצאת לפגרה ולעשות מיני מהפכה.
מתי אבל המיני מהפכות עולות כסף, אתה יודע?
אתה יודע, שחרורים, הם בונים על שחרורים.
אבל מיני זה בזול.
מה זה שחרורים, תסביר לי? הלכה אודליה, הלכה אודליה, אפשר לחשוב, אפשר לחזור לדרך של פיתורים ב-SMS.
כן, לא יבוא, בוא נגיד שלא יבוא מנכ״ל יקר, אנחנו מדברים על זה.
למה צריך מנכ״ל?
שלומי אזולאי קשר לא בסגל.
תגיד לי רגע, למה צריך מנכ״ל? זה מנוהל כמו בסטה, לא מכיר בסטות עם מנכ״ל. אפשר לנהל את זה כמו שזה, ברצינות.
נכון.
יש חשב, יש חשב למועדון, יש לו יועץ משפטי, תבין, לא צריך פה את העבודה המינימלית של מה שעושה מנכ״ל בקשרים עם מוסדות וכאלה, יכול לעשות את הדובר למשל, מנהל הקבוצה, הנה, נתתי למצאת יום.
כמה תפקידים, איך בן אדם יכול לקחת עליו כבר? כל עובד בהפועל תל אביב זה שבעה תפקידים.
הפועל תל אביב זה באמת, אתה המעוז האחרון של מפאי, אתה לוקח את זה בגלל שאתה...
מועדון כדורגל צריך מנכ״ל, זה הכל.
תומך במפלגה האדומה.
בהפועל תל אביב מוסיפים תפקידים, לא מזכורת.
נכון. נו, העיקר אתה מדבר לי על שיפור וכאלה. מה יהיה, רגע יוני, מה יהיה בינואר? מביאים שחקנים?
שוב, זה צריך לבוא מהתקציב. אנחנו מדברים על המשחק עם ביתר, שאלה לא קהל, זה כסף, זה הכנסה. כרגע, אגב, עוד לפני ביתר דיברו על זה שכסף צריך לבוא משחרור שחקנים. צריך לראות מה יהיה בינואר, מה יהיה עד ינואר, מה הפועל תל אביב תעשה, מה יהיה, באמת, היא צריכה להחליט אם היא רוצה.
תגיד, מה אתה שומע?
להתקדם בתחתית? דבר יום.
מה אתה שומע על עניין דראפיץ'? הרי הוא כבר הגיע לפני 3-4 מחזורים. עכשיו, זה יהיה איזה פרסה כזאת גדולה מאוד, אם בסוף גם הוא יתנדד על הכיסא, כי אם הוא מפסיד היום לקריית שמונה, הוא עם 7 נקודות, הוא תקוע עמוק למטה, וקריית שמונה עם 11 נקודות, מדברים משהו על זה?
לא משנה מה יקרה עם דראפיץ', הוא יקבל את ההזדמנות לשנות בינואר, ולהמשיך אחרי זה לנסות לראות מה יהיה,
ברור.
אבל זה הפועל תל אביב, אתה יודע, אם זה...
מה עם הקבוצות רוכשים בכל העולם שרוצים לרכוש את המועדון?
אני לא שמעתי עד עכשיו על קבוצת
שמעתי אמריקה
שהגיעה לשלב הטיוטות.
הבנתי, אמריקה, ברור, אמריקה הלטינית, אתה יודע,
אני גם שוב, אני חוזר ואומר, אני לא חושב שיש מי שרוצה למכור, זה אחת הבעיות.
כן, אופיר, תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם מאיר בן מרגי, בעבר, מה זה בעבר? עד לפני שבוע, עוזר המאמן בפועל חיפה, איש מערכת של יותר מ4 עשורים במועדון. הלאה מאיר.
הלאה, מה שלומך?
בסדר, יוני הללי גם פה איתנו באולפן, כן. איך זה שפתאום, אתה יודע, מה שנקרא, התנדבת ללכת, אחרי שהיית העוגן הראשי, המרכזי והעיקרי, של יואב קץ ב-19 העונות, בהן הוא בעלים.
אני חושב שאחרי שביקרו את ניר, הרגשתי שאני צריך לקחת אחריות פה בקטע המקצועי גם, לא יכלתי לברוח מזה, ובאתי להתפטר, שמסתנו שהיא... שהאווירה, כי נוצרה איזו אווירה גם סביבי וגם לעיר, גם מהקהל וגם מסביב, האווירה לא טובה, והקרמה לא הייתה טובה. תעתי את ההתפטרות שלי, ויואב לא קיבל את ההתפטרות, אבל החלטתי סופית שאני מתפטר כבר, זו החלטה ש... כבר מסוף שנה שעברה רציתי לעשות את זה, אבל בגלל שניר הגיע להפועל, חשבתי שנעשה דברים יותר טובים ממה שעשה.
זה לא קשור, אז מאיר, זה לא קשור ל... למה שנקרא לקחת אחריות על מה שקרה עם ניר קלינגר, כבר בסוף העונה שעברה אתה אומר, שקלת לסיים את הדרך שלך בפועל חיפה.
בסוף שנה שעברה יוני, אבל זה המשיך עוד גם בהי הצלחות של תחילת שנה, ומה שאיך באיך שנוצר, באווירה הגמניתה היא לא טובה, בקבוצה ומחוץ לקבוצה.
רגע, איפה האחריות שלך בעניין הזה? כאילו, אתה אומר, אני וניר הלכנו באותו ראש ונכשלנו?
מאיר, אני לא שומע אותך, מאיר, אני לא שומע אותך, אתה מדבר בדיבורית ואני לא שומע אותך.
האחריות היא שלי.
כן.
גם, אני חלק מצוות מקצועי.
אבל כל השנים היית חלק מצוות מקצועי ופוטרו מאמנים ואתה המשכת, מה קרה השנה?
השנה קרה שנוצר, אמרתי לך, נוצרה אווירה לא טובה, זביבי, בזביב הקבוצה, בזביב ניר, והקרמה לא הייתה טובה. הייתי חייב לפנות את המקום שלי, ולהתפטר, ושהאווירה תהיה נקייה, ושהמאמן החדש שיגיע, שהכל יהיה זביב, הכל נקי, ושהאווירה תהיה יותר טובה, ועובדה.
אוהדים התחילו להציק לך, מאיר, שתעזוב?
כן, כן, התחילו, התחילו מה שזה לא היה.
כן.
כן, זהו.
תגיד, מאיר, בסוף, אתה יודע, אתה היית איש אמון מספר אחד של יואב קץ, שומע את עצמי בהד, מספר אחד של יואב קץ, ואתה פה נתת לו איזה סוג של סתירת לחי.
לא, אני לא חושב, אני הסברתי את זה גם ליואב, לא, זה לא נכון, זה לא, אתה מציג את זה לא נכון, אני הסברתי גם ליואב שזה גם טוב בשביל המועדון, זה טוב בשביל כל המערכת, שאני אזוז הצידה, אז זה קורה, תשמע, כל דבר טוב גם נגמר בחיים, וצריך לדעת להגיד מתי מספיק.
אתה אומר לנו במפורש, זה לא הפסקה, זהו, אני לא חוזר יותר.
לא, אני אומר לך שהגיע הזמן כרגע, בזמן הנתון הזה, שמה שנוצר בקבוצה, הגיע הזמן שהייתי חייב לזוז הצידה.
כן.
עם יד על הלב, זה לא קשור לרוני לוי?
לא, בכלל לא, בכלל לא, הפך, מה תתאמן לי שום דבר, בוא
נראה. מאיר, קבוצה השנה, זה הסגל מהיותר יקרים שמממן יואב קץ, 18 מיליון שקל רק שכר שחקנים לפני כל ההוצאות האחרות, הכנסות כמעט עין, חוץ מאשר מה שמקבלים באמת מהמנהלת של המוצר, בתור זכויות שידור ושיווק. לוקח על עצמו באמת הוצאה גדולה, עכשיו גם מתחייב למאמן לשכר גדול, וככל שהוא מעלה את הרף בקטע של מימון, ככה היכולת יורדת. מה הסיבה?
לא, תראה, השנה, אם נתח את השנה, השנה לא הצלחנו, התחלנו, קודם כל התחלנו מזרים, לא הצלחנו מזרים. לא מצאנו את ההרכב המתאים לקבוצה, לא מצאנו את הנוסחה המתאימה שאנחנו יכולים לרוץ איתה. שינינו, התחלנו בקו 4, עברנו לקו 3, אחרי זה חזרנו לקו 4. לא הצלחנו למצוא את הנוסחה המתאימה, לא היו איזונים נכונים, הבחירות לא היו נכונות. שזו הסיבה היחידה שלא הצלחנו פה.
איך נפלתם עם כל הזרים, מאיר? כל הזרים נפילה.
אני לא יודע אם זה כל הזרים, אני חושב שגם לא נתנו להם גם מספיק זמן, גם עם מירון, גם דסילבה. תשמע, זה שחקנים ששיחקו בליגות ראשונות, גם ברומניה, גם בפורטוגל. תראה, זרים צריכים גם זמן התאקלמות, וגם הישראלים שלנו לא בשיא הכושר היו המובילים. אז כך שכל זה, מה שכל זה נתן, זה הסיבות להצלחה שלנו.
תגיד, מאיר, בסוף, הרי הפועל חיפה זה לא היה מקור פרנסה שלך, יש לך עסקים, ברוך השם, ואני אוכל מדי פעם במסעדות שלך. השאלה הגדולה, אם אתה עושה איזה פאוזה וחוזר בעוד שנה, שנתיים, כי מאיר בן מרגי והפועל חיפה זה כמעט כמו רובי יאנג והפועל חיפה.
כן, תשמע, ימי יגידו, אם ירצו עוד חצי שנה, שנה, שיקח קצת אוויר, ננוח, קבל... נחזיר את האנרגיות היותר טובות, החיוביות. אני עובד על אנרגיות, אתה מכיר אותי, יוני, אני אחד עם רגש, עובד עם הרבה רגש.
עם המון רגש, אולי בגלל שקראו לך, והיו ככה אלבונות כלפיך מהיציע, אולי זה שבר אותך?
לא, לא, זה לא, זה לא הסיבה היחידה שבר. הסיבה שאני ראיתי, אני חי את הקבוצה, אני אמרתי, אני ברגע נתון זה, אני חייב לזוז הצידה בשביל שהקבוצה הזאת תצליח, ושיהיה האנרגיות אחרות שמאמן חדש מגיע. אם הייתי נשאר שם עוד מה, אז היה אנרגיות לא טובות, כי כבר התחילו
יגיע למקומות לא טובים, אז רציתי לזוז הצידה, גם לטובת הקבוצה וגם לטובתי.
שמע, אני חייב להודות, אני מכיר אותך אישית, זה עבודה מאוד מאוד גדולה לפועל חיפה, מאוד, מאוד, גם כבן אדם, גם כאיש כדורגל, גם כאיש מקצוע, ממש 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 חבל לפועל חיפה, ואני מקווה בשבילה שהם יחזירו אותך. ממש.
תודה.
אבל הייתה פה נקודה שהרבה מאוד מאמנים אמרו שהם לא רוצים לבוא, אם לא מתירים, לא מתירים להם להביא את המספר 2 שלהם. היית ער לזה?
הייתי ער לזה. אני חושב שזה קרה רק בסוף שנה שעברה, רק בסוף השנה הזאת. וגם בסוף השנה כבר החלטתי, יכול גם לשאול את אלישה, אני אמרתי לו, אלישה אומר לי, אתה לא זז לשום מקום, אתה נשאר פה. אתה לא מבין שאתה
פה. אבל אלישה, אבל אלישה ידע.
אתה יכול להגיד לאלישה. אלישה ידע.
כן, אבל אלישה ידע שהוא לא ממשיך, הוא ראה את התוצאות.
לא, נכון. אז אלישה, אבל אלישה ראה את העבודה שלי, הוא עבד בהתחלה, אלישה הגיע, הוא לא אמר שהוא לא רוצה אותי. אם אחד המאמנים שהגיע לפועל חיפה בתקופתי, ואמר שהוא לא רוצה אותי, שלא היה רוצה אותי, לא הייתי נשאר דקה.
כן, תשמע.
כן, על הכיפק. מאיר, שיהיה לך באמת רק טוב. תמיד ידעת באמת לא להסתבך בשכלי אוכלי, באת לעבוד לנעתך, לא התפרנסת מזה, וטוב שכך. אני מקווה שמזה באמת מאמני הליגה יבינו שאי אפשר לסמוך על שום בוס, וחייבים באמת פרנסה, כי הבוס עם מה שנקרא אין נשמה. תהיה לנו בריא וחזק.
תודה רבה, תודה.
בהצלחה.
שלמה וייס, וואלה, אהלה, נראה טוב.
הלאה, נערב טוב.
נו, אז מה קורה קודם כל במכבי חיפה, ניצחון אתמול, על ממסע מחשדות שעלו לחיפה כערב רב, את המשחק הזה הם הפסידו באימון המסכם, של יום חמישי או שישי, אני לא יודע מתי זה היה, אבל כך זה נראה.
לא הבנתי, שמי הפסיד את המשחק באימון מסכם?
ממסע מח.
אוקיי,
גם אני לא הבנתי,
כי אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה, לא יודע אם להגיד חששו, אבל היה, כן, אפשר להגיד, היה חשש מהמשחק הזה, כי רצו לראות איך חוזרים מה7-2 על מול פריס סן ז'רמן.
ממה הם חששו? הם לא ראו את ממסע נגד ביתר ירושלים? זה לא ש...
לא הגיע, לא הגיע.
גם רשמה כמה ניצחונות חזקים.
זה היה נורא מזמן.
לא? הוא ups and down.
כן.
משחק לפני הם ניצחו 4-0 את הפועל חיפה. צריך להגיד שמכבי חיפה חששו לא בגלל ממסע חשדות, בגלל מכבי חיפה. הם חששו שה7-2 ישפיע, וברק בחר דיבר עם השחקנים על כמה זה לא צריך להשפיע, ובסופו של דבר מכבי חיפה צלחה את המשחק.
כן, אבל אתה יודע, היו פרשנים ומומחים, וגם ראובן עטר אמר לי, זה המוקש הכי גדול של מכבי חיפה המשחק הזה, וזה ממש לא נראה ככה. זה נראה שאם מכבי חיפה הייתה לוחץ טיפה על הדפשה, אחרי ה-10 דקות האלו, זה היה נגמר גם בניצחון הרבה יותר גדול. השאלה היא, מה מכבי חיפה נכתה לעשות פה?
גם במכבי חיפה הרגישו, לא בגלל אשדוד, בגלל ה7-2 מול פריז, כי הם חששו שזה יהיה מוקש שיכול לדרדר את הקבוצה ויכולים לשאת את זה איתם. השחקנים לא נסו את זה איתם, ראינו את זה, כמו שאתה אומר, אם מכבי חיפה הייתה לוחצת קצת יותר, הייתה אפילו מנצחת בהפרש גדול יותר. אז מהקטע הזה מאוד מאוד שבע רצון. ממה שמאוכזבים כמובן זה הפציעה של דילן, הוא עובר כרגע להבנתי צילום אולטרסאונד לבדוק אם מדובר בקרע, הוא כרגע לא מרגיש כאבים עזים, אז הוא מאמין שזה בסדר, אבל הוא עדיין בספק מאוד.
אני שומע אותך וייס, ואני שומע כל הזמן, אתה מתאר, המאמן אמר, המאמן דיבר, אתה יודע, אני מקבל תחושה שמדובר כאן באיזה, אתה יודע, מחנה קליני, עם עובד סוציאלי קליני, פסיכולוג קליני, כל מדברים, כל מן זה, כל מן זה,
אין זמן להתאמן, אין זמן להתאמן.
אז יש לי רעיון, יש לי רעיון מצוין, במקום לדבר, שיחזרו להתאמן.
אין זמן אבל,
אמיתי אין זמן להתאמן אימון שהוא אימון רציני.
חוזרים ביום
וילה. רבותיי, גם אימון לא רציני, אתם כל מה נושאים שיחות שם, כאילו מדובר בשחקנים שהם מטופלים קליניים.
לא, השיחות הן באספה לפני המשחקים, הם לא שעכשיו מכבי חיפה ברק
בחר. כל מה נשאר שיחות.
השיחות, מה שהם מדבר זה מהאספות לפני המשחקים, וזה מה שברק בחר. ברור שיש אימונים, אבל צריך להגיד, אין הרבה אימונים שהם אימונים.
אין הרבה
בדרך
כלל. הוא לא יבין את זה, אבל אם תגיד לו כדורסל מכבי תל אביב שלא מתאמנים ממשחק למשחק, כי יש 4 משחקים או 3 באותו שבוע, אתה תבין את זה. זה השאלה. אין זמן, נחתו ביום רביעי, עשו אימון וידאו ביום חמישי, ביום שישי עוד אימון קל, ובאים למשחק.
תגיד לי רגע, יוני, אתה כל כך הרבה מדבר, למדת פעם אימון?
לא, לא למדתי אימון.
למדת משהו בספורט פעם?
בוודאי שכן.
מה?
למה אני מחקירה אצלך? למדתי. מחוץ לשידור, זה לא מעניין את המאזינים מה למדתי.
אז אני יכול להגיד בשפועה, לא למדת כלום, אתה גם אינך יודע כלום.
אוקיי, בסדר. אתה יכול להישבע על מה שאתה רוצה.
והנה, נשבעתי.
אוקיי, נשבעת, ונשארת בחיים.
נכון, אתה יכול לתבוע אותי.
לא רוצה לתבוע אותך, אתה לא שווה את זה.
אתה נעשה הוכחות.
אתה לא שווה את זה.
אתה מדבר לי כמו איזה גורו שאימן,
אין זמן להתאמן, תבין את זה, אין זמן להתאמן.
תבין את זה גם, תבין את זה, כן, הבנת.
תבין את זה, אין זמן להתאמן.
תבין, תבין את זה, תבין.
כן.
טוב, הפועל חיפה.
לפעמים הניסיון חיים יותר מכל אוניברסיטה.
וייס, אני, אתה יודע, בן 64, רק נראה מפגר.
אז אתה יודע את זה יותר מכל.
אז אני יודע, בשיחות לא מובילות לכלום, מאמן לי. הפועל חיפה, מה הייתה? באמת רוני לוי, הוא גם עושה שיחות כל היום?
לא, אבל רוני לוי, לא, אבל הפועל חיפה יכולה להיות מרוצה, אני הייתי אתמול במשחק, צריך להגיד שביתר ירושלים לא הגיע אפילו להזדמנות אחת, לא מול 10 שחקנים, לא מול 9 שחקנים, לא 11 מול 11, באמת.
זה היה המזל של הפועל חיפה, כי אתה יודע,
אבל הפועל חיפה יכולה להיות מרוצה מדבר אחד, יכולה להיות מרוצה מדבר אחד, שסוף סוף השחקנים רצו. העונה, ראינו שחקנים של הפועל חיפה לא מחויבים, לא רצים. אתמול סוף סוף השחקנים רצו, חזרו לעמדות, ניסו, התאמצו. והשאלה הכי גדולה, וגם רוני לוי אמר את זה, במסיבת עיתונים, השאלה הכי גדולה היא, האם זה התלהבות של משחק אחד של חילוף מאמן, או שאנחנו הולכים עם זה הלאה. ואם הפועל חיפה תלך עם זה הלאה, אז אולי תגיע למקומות טובים יותר.
הפועל חיפה זה לא קבוצה ששווה להיאבק בתחתית.
כמה מאמנים מנטליים הביא רוני לוי לסגל, עוזר מאמן עדיין?
אין מאמנים מנטליים.
איזה מאמן? אצל יואב קץ יש מאמן מנטלי, מי ישלם לו?
עוזר מאמן, מה שהוא משלם למאמן זה בינתיים אחד המאמנים העיקרים בליגה.
בסדר, אבל אתה רוצה להיות מאמן מנטלי?
עוזר מאמן.
עוזר מאמן כרגע אין, רוני קלינגר, אני מסליחה, רוני לוי קיבל את האופציה לבחור הוא את העוזר מאמן, יש הרבה אנשים במערכת שרצו שעדן בן בסטי, אני לא בטוח שזה הולך לכיוון הזה, רוני אמור להיפגש עם רם בן מיכאל, וגם יש שמות שלו שהוא מביא מבחוץ.
הוא יביא בסוף איש שלו.
בדיוק, מבחוץ, ככל הנראה.
על הכיף הקווייס, המון תודה.
תודה.
לא תשלח.
איך תיקח?
נתחיל עם משחק במסגרת ליגת העל הערב, הפועל תל אביב מול עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב מארחת את המשחק הזה, כאמור המשחק הזה הוא משחק רדיוס ללא קהל, מה שיכול בהחלט לשחק לטובתה של קריית שמונה, הפועל תל אביב עם 0-0 מול הפועל חדרה, לא ממש הרשימה, ובכלל לפתיחת עונה צולעת לחלוטין. גם קריית שמונה לא ממש מתפקדת, הפסידה למכבי חיפה. בקיצור, קרב בין שתי קבוצות עד עכשיו, שהן בהחלט מאכזבות, הפועל תל אביב מאכזבת אף יותר. ניצחון ביתי של הפועל תל אביב 1.95, תיקו 2.90, ניצחון חוץ של קריית שמונה 3.15. יוני, הימור שלך.
תיקו.
תיקו זה גם היחס, לא, תיקו זה...
כן, תיקו נראה לי שהפועל תל אביב באיזשהו קו מינימלי של התאוששות, ובקריית שמונה אסור לה להפסיד, בוא, היא כבר עוד מעט מסתבכת.
קוף.
גם שם השקיעו הרבה כסף.
נכון, קוף.
אני חייב ללכת פה עם הפועל תל אביב, אתה יודע, לא שקריית שמונה.
גם בלי הקהל.
ברור שזה, בהינתן שזה בלי הקהל, כן, אבל אם לא, אם לא, אם לא מנצחת יריבה מהדרג שלה כרגע...
היא לא ניצחה הרבה יריבות מהדרג שלה,
מתיחת העונה. גם קש דרך אגב.
נכון, אפשר להגיד את זה גם על קריית שמונה.
נכון, אבל אם אני צריך ללכת פה, אז אני אלך לפועל תל אביב. קש רגילה לשחק בלי קהל, לא יקרה לו.
בדיוק, אז בגלל שרגילה לשחק בלי קהל, אני הולך איתה. אם ניצחון חוץ של קריית שמונה. ליגה ספרדית, אתלטיק בלבאו מול ויאריאל. ניצחון ביתי של בלבאו 1.90, תיקו 2.90. ניצחון חוץ של ויאריאל 3.30. קוף, עם מי אתה הולך במשחק הזה? בלבאו וריאל.
איקס.
יוני?
מקום 7-8, אחד נגד השני, גם אני איקס.
איקס, אני הולך פה עם הקבוצה הביתית, שגם מקבלת יחס של פייבוריטית, זוהי אתלטיק בלבאו, ונסיים עם כדורסל, יופי של משחק, הפועל מכבי תל אביב מול הפועל חולון, פה שם המשחק הוא הפרש, אם מכבי תל אביב מנצחת בדיוק בשבע נקודות הפרש, פי 9 מעל או מתחת 1.80, מכבי תל אביב בפורמה לא רע בכלל באירופה, וגם הפועל חולון באירופה עושה תוצאות יפות מאוד. הפועל חולון, למי ששכח, מדובר באלופת המדינה.
אלופה, נכון.
וגם עד עכשיו, פתיחת עונה לא רעה בכלל. ארי גרין, יש להם שחקן חיזוק, יופי של חיזוק, למרות שהוא בסך הכל 3 חודשים. אולי ישאיר אותו, מדברים על להחזיר את טיירוס מגי. בקיצור, הקבוצה הזאת לגמרי בעניינים. קופי מושך.
יש פה רק בעיה אחת, שבליגה בינתיים, בליגה של רומק, בינתיים צריכים לשחק עם 4 זרים על הפרקט, זה ישתנה עוד מעט. אבל ובתחום הזה, מכבי טובה יותר, כי יש לה ישראלים ומתאזרחים טובים יותר. הבכיר שיש בחולון כישראלי זה שון דאוסון, שגם לא יצא.
לדעתי הבכיר עכשיו זה ניב מסגב דרך אגב.
עדיין דאוסון הובא בתור הישראלי הבכיר. מיסגן נותן לגרדים לנוח ועושה שומר על ה... בקיצור, אני הולך פה על מכבי אותו מ7.
אוקיי, אני אקח פה את בדיוק את 7 נקודות הפרש. שיוני, אימור שלך?
מכבי, לא, מתחת ל7.
מתחת ל7, 100%. תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
יש לנו בינתיים פה 3 של אלטמן בקפריסים, אתה יודע, הוחלף בדקה ה-64, לא סתם.
זה כאילו של, כל כן, 20 דקות שער.
כן, כבש גם בפנדל. אייק לרנקה, הקבוצה שלו, של עמרי אלטמן, מובילה 3-0 על קרמיוטיסה. אני מקווה שאני מבטא את המילה נכון.
מעניין למה הוא הוחלף.
לא, אני חושב שצריכים לשמור אותו גם במשחק הבא, הם מוכנים שייתן שער כל משחק, הם לא צריכים 4 במשחק אחד.
הבנתי, טוב.
כך אני רואה את זה. לא אבל זה כן, תשמע, בינתיים הוא באמת עושה שם חיל. יש לנו באמת משחק מחר, המרכזי של המחזור העשירי, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מילה רחתך מנצחת, לפי שנדבר על זה.
מכבי תל אביב מנצחת, היא בכושר מצוין, הפגרה לא באה לה בזמן,
כן.
מכבי תל אביב ממש מצוינת, טוב, ממש. היא בוא... בדרגה אחת יותר טובה במכבי חיפה.
בוא נלך עכשיו על הקבוצה שבאמת מפתיעה העונה, וזו הפועל חדרה, עם סגל שחקנים של השליש התחתון בליגה הלאומית, חוץ מזה 2 זרים. שעושים את ההבדל, בלי התקפה, מה שנקרא, אתה יודע שאתה אומר, וואו, ועדיין, מפרקת 4-1 את בני סכנין בדוחה, אבל מפרקת, צפיתי בכל המשחק. אורן גולן, היועץ, הוא המנהל המקצועי של הפועל חדרה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
תשמע, המאמן שלך, אסף נמני, בניגוד למה שרז עושה לו רצח אופי, החל מיוני, הוא אחד המאמנים הבולטים בליגה כרגע. מה שהוא מוציא מהשחקנים.
מאוד שמח בשביל אסף.
אני גם שמח בשבילו, מאמן עונה ראשונה.
הוא באמת עושה עבודה טובה, באמת מגיע לו שפוע ומילים טובות, בצניעות, וכנגד כל התחזיות כרגיל, והוא עושה באמת עבודה טובה, הקבוצה נראה טוב, הקצב צבירת הנקודות.
אתם 14-30.
כן, עברנו את מחזור 10, אנחנו מקום 5 בליגה, 14 משחקים רשמיים, 2 הפסדים בלבד, קבוצה חזקה, קבוצת כדורגל, יודעת מה היא רוצה מעצמה. יכולה להשתפר בהרבה דברים, אבל בהחלט, יש קבוצה.
מה אתה מצפה מהסיוב הראשון, שנגמרו 3 משחקים?
אנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע ל-18 נקודות, זה היעד. לטעמי 18 נקודות בסוף הסיוב הראשון, יעשו באמת עבודה טובה ונוחה יותר לקראת הסיוב השני.
תגיד לי רגע, אתה הנתב של הצוות המקצועי, ועל פיך אישה גדובה, גם אם תגיד שזה לא נכון עכשיו, לדעתי זה מה שקורה. אתה היית שותף לבונקר המביש הזה נגד מכבי חיפה? כי כמו לא הוכחתם שאתם יודעים כדורגל.
תשמע, מאחר וכולנו אנשי כדורגל, אני שואל אותך שאלה. כשאתה מגיע לשחק במכבי חיפה בחוץ.
אתה לא משחק בונקר.
והקבוצה שלך, הקבוצה שלך, היא לא, זה לא כוחות, היא לא באותה יכולת, לא בשום פרמטר של כדורגל.
זה ממש לא נראה ככה, אבל בטבלה, זה לא נכון. אם היית אומר לי, נס ציונה, קריית שמונה, מכבי נתניה, שהם לא בכושר, אז הייתי אומר לך, אתה צודק, למה, אתה
נתת לו? מכבי נתניה קיבלה 1-4.
נכון?
תשמע, אני אגיד לך, באנו נגד מכבי תל אביב, שיחקנו
לך. אבל זה היה בהתחלת העונה, במחזור הראשון.
באנו למכבי חיפה, עשינו בונקר מגעיל, מביש, דוחה, כל מה שאתה רוצה,
דקה 96 עם הקפטן שלי בועד שמאלה במקום ימינה, אז אנחנו עושים אחד אחד עם קבוצה של 100 מיליון שקל ב-30 אלף צופים. אז מה היו אומרים? וואו, לא, איזה סנסציה, לא יכול להיות.
אז הכל מקדש את הנקודות?
בשלב הזה של העונה, הכל מקדש את הנקודות.
בכל שלב, אתה בהישרדות, אתה לא בליגה מבחינת כסף.
כן.
ואם לא תעשה בונקר בבאר שבע, גם תקבל 4. אם לא תעשה בונקר.
אני יודע, נכון, אנחנו
נבוא... לא, אל תעשה, זה גול נפש אחד גדול. זה לא מתאים לך, אורן.
אבל אין לי ברירה, שאני אשחק נגד מכבי נתניה, נס ציונה, קריית שמונה והפועל תל אביב, והפועל חיפה, אני אשחק כדורגל. כשאני אלך לבאר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אני צריך לסגור את המשחק, אין ברירה, אין פה קסמים. אין קסמים, הם יותר מהירים, הם יותר זריזים, הם יותר חזקים, הם יותר מבינים את המשחק.
הם יותר עמוקים, הם יכולים לבוא לך גלים גלים.
אז להגיד וואו איזה יופי הפועל חדרה לחצה את
כן כן לפעמים צריך לתת
לא באמת ספרי לא בשלב
הזה זה זכותך אתה מנהל את חדרה אני אומר לך זה סוג של קטם על המועדון זה הזכיר את הפועל יהוד בימים הטובים שלהם
אתה יודע מתי הקטם הזה נמחק תיכנס לספרים של מכבי חיפה התקציב של המים של מכבי חיפה זה כל המועדון שלי אתה יודע את זה
בסדר נו אז מה גם
הגרין
פלוס שלהם זה כמו 4 קבוצות רק הגרין
אתה מגזים
אז איזה כוחות זה מה להיות יפה
אתה מגזים תקשיב התקציב של הכוסות החד פעמיות לא המים
אז בוא נראה, בוא ניקח נקודות איפה שצריך.
לא, מים הם לא משלמים בסמי אופר.
לשחק כדורגל איפה שצריך, ונגד הגדולות, נעשה להם את המוות, נזכור את המשחק. אז במשחק הזה אני
מבקש לסופים לעבור לעבור. אורן, היית יכול לבוא עבדי, כמו מכבי חיפה לפריז, ולגמור את זה ישביעה, או לטוטנה.
לא, זה לא אותה רמה, נו.
זה לא אותם מפרשים, נו. זה אותם הבדלים. לא, איך? אותם הבדלים, חיפה מול פז'ה, זה אותם הבדלים, חדרה מול חיפה.
אה, כן, אצילי זה אמבפה, אני מבין.
ליד חדרה? ליד חדרה, הוא גם אמבפה וגם נאמר.
טוב, אני לא מסכים.
מה שאני רואה, אני מבטיח קצב צבירת הנקודות, הפועל חדרה קבוצה חזקה.
לא, זה אין מחלוקת שאתם עושים.
חיפה הקיעה דם עד שהיא נתנה לנו גול. דם! עד שהיא נתנה לנו גול. ולא היה חסר שזה היה נגמר.
אורן, על זה אין מחלוקת. אני רק אומר שזה יכולתם לשחק את זה אחרת. תגיד לי.
יכול להיות, כן.
מה, אתם עושים בינואר פיין טיונינג כדי ומביאים עוד משהו כדי להתבסס בשישייה הראשונה?
אם אנחנו נמשיך עם קצב צבירת הנקודות, יש לנו שתי משחקים, מכבי נתניה, 3. מכבי נתניה, באר שבע ונס ציונה. אם אנחנו נדע לקחת שתי משחקים מהשלוש האלה, ונהיה חזק בתמונה, כן, נתחזק בינואר. נתחזק בינואר.
די, אורן, הוא מת. אורן, די, נו. מה, אתה מוכר את היתיר חדרה? די בשטיות, בחייך. נתחזק בינואר.
המון נכסים.
לא, אם יביאו לך באמת איזה פליט, שאתה צריך לסדר לו דרכון לסה פסה, ויהיה מוכן לסדר לקבל 800 לירות.
לא, יש שחקנים טובים ישראלים, לא חייבים זר.
הוא לא יכול לשלם את זה.
לא יודע, אתה יודע, יש כאלה שלא נמצאים על הגדר.
תסתכלו על מוחמד חטיב, חלוץ של...
נכון, יש הרבה כאלה מוחמד חטיב.
איזה שחקן, איזה יופי, איזה תענוג, לא צריך עשרות אלפי דולרים.
נכון, נכון.
רק להסתכל טוב, מה יש לנו בארץ.
מי אמר שצריך זרים? הפועל חיפה הביאה 8 זרים, לא פגע באף אחד. מי אמר שצריך בכלל זרים? זה העניין הזה, תגיד לי רגע, מה באמת, סתם בשביל לסבר את האוזן, מה תקציב שכר השחקנים אצלך במועדון?
5 מיליון שקל ברוטו.
שחקנים ומאמן.
לא ברוטו, אלא עלות. יש הבדל.
עלות, 5 מיליון שקלים.
זה 127%.
הכי נמוך בליגת העל אי פעם.
וגם לא משלמים כל חודש. חודש כן, חודש לא.
גם לא משלמים. לא, זה לא.
מה לא?
משלמים, מה אתה ממציא עכשיו? מה לא משלמים?
אין לו.
השחקנים שלנו מאושרים, תבוא לאימון, תראה.
רגע, תענה לשאלה, לא משלמים כל חודש?
משלמים, הוא צוחק, משלמים, אוכלים ארוחת בוקר בריאה, די. בסדר.
מה אוכלים?
מה, יש קייטרינג במועדון?
מלפפונים, עגבניות, לחם קל, גבינה דלה, הכל דל. בחדרה הכל דל. רק הנקודות הן רבות, הכל דל.
ליד מגרש האימונים שמתכננים לכם, תעשו ארוחת ירקות.
כמה מנויים זה שאלה, זה נקודה כואבת אצלנו, כי אנחנו צריכים להביא הרבה יותר קהל, אנחנו עונה שישית רצופה בליגת העל, באמת, צריכים להביא, הפועל חדרה שווה 4,000-5,000 צופים כל משחק, ואנחנו לא מגרדים את האלף, וזה כואב לי, וזה אני רוצה גם לנצל את הבמה הזאת, אני חושב שתושבי חדרה צריכים לבוא ולתמוך יותר ויותר,
בקבוצה הנהדרת שלנו. באמת, לא לשבת בקורסה ולראות דרך הטלוויזיה, להניע את האוטו ולבוא למגרש.
כן. לגמרי, אתה צודק.
קצת רחוק,
אבל בסדר. 105,000 תושבים נמצאים בחדרה. לא יכול להיות שקבוצה כזאת תביא כל כך מעט אוהדים.
אבל זה רחוק. זה לא שבאים עם האופניים שלושה גלגלים למגרש.
זה 20 דקות, חצי שעה נסיעה.
בסדר. ולחזור?
אפשר לעשות את זה, יש מה לראות.
כן. אורן, תצליחו.
תודה.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
קודם כל, הפועל באר שבע, מארחת מחר את מכבי תל אביב. באר שבע מרוחקת כמה? 6 נקודות, נכון? לא. באר שבע מרוחקת 7 נקודות.
עם 17 נקודות, ומכבי תל אביב 6, 5.
מכבי תל אביב, לא מכבי.
מכבי תל אביב 22.
בחיפה 24.
נכון.
אז זה 7 נקודות, היא עדיין זה קבוצה שמתמודדת על אליפות, אבל אם היא משאירה נקודות, היא מסתבכת, תוכמן.
ויש 8 כבר.
כן. משחק ראש בראש מחר, נתחיל עם בר שבע, כן, אז בר שבע, כמו שאמרת, מבחינת טבלאית, מבחינת נקודות, עשתה לעצמה הרבה בעיות בבית, בסך הכל ניצחון אחד בחמישה משחקים, 5 נקודות מ-15, שם זה הפיגור הגדול מבחינתה, איבוד של 10 נקודות בטרנר, ומחר, כן, מפגש קשה מול מכבי תל אביב. אמנם המשחקים בסיום העונה שעברה באר שבע הייתה עם היד על העליונה,
כן, כי אז היה ברדה בחצי עונה, אתה יודע, שהוא בא עם המומנטום שלו.
כן, אבל אתה יודע, הוא לא היה מאמן בסך הכל טוב, מלאדן קרסטייט שחיפש להמשיך לעוד עונה, זה לא שהם תפלו
את מכבי תל אביב. לא, לגמרי, לגמרי, לא, עשה עבודה טובה מאוד ברדה. אני רק אומר, זה היה בתקופת המומנטום. עכשיו זה קבוצה שהוא בנה, והוא מתייצב לאימות, באמת, מה שנקרא, על כל הקופה מבחינת באר שבע.
נכון, על כל הקופה, ואתה יודע, אי אפשר שלא לקשור את המפעלים שהוא עובר כרגע, זה לא הקלות שעושה מכבי חיפה את הנקודות שלה.
נכון.
זה משחק בהחלט קשה בין ויה ריאל לאוסטריה וינה בחמישי, אתה יודע, שני משחקים שבאר שבע רוצה להבטיח את המקום השני בבית הזה. אז מכבי תל אביב בבית שלה, זה בהחלט משחק קשה, אבל אני התחלתי לשמוע, אתה יודע, איך אנחנו אוהבים להגיד את הנרטיב של ברדה מתחלף במסיבות העיתונאים האחרונות, ובטח גם הבוקר בטרנר, כבר לא לדבר יותר על כמה שקשה מבחינת שני מפעלים, על כמה שהשחקנים עייפים, על כמה שיש לו פצועים, הוא בורח משם לגמרי, גם עם העיתונאים מרימים לו.
אבל עדיין יש מלא פצועים. טיבי, מה איתו למשל?
תראה, זה 50-50. למעט אור דדיה, גם טיבי, ובעיקר בריירו, שפה יש הפתעה, כי בריירו זה אחד שמשחק עם פציעת ברך, ויכול להיות שצריך לעבור אפילו איזה ניתוחון בפגרה הקרובה, ובריירו מופיע היום ומתאמן, ויכול להיות שיפתח מחר. אז אני מעריך שהוא יפתח עם 3 בלמים, כדי להתמודד עם יובנוביץ' ועם זהבי.
אתה יודע מה, יותר, מה לדעתי עומד יותר חשוב מהכל? זה לא רק העניין של המאבק האליפות, זה העניין של טרנר. נכון. נדמה לי יש איזה 4 הפסדים או 5 הפסדים בטרנר, נכון?
לא, אמרתי לא, עכשיו.
לא, לא, הזאת יש להם בליגה 2.
לא, לא מנצחים בטרנר.
חמישה משחקים. לא ניצחו 4 משחקים מ-5.
נכון, לא, אבל זה כולל זה, כולל, אתה מדבר על ליגה או כולל אירופה?
לא, הליגה.
ליגה, לא כן. ניצחו 4 משחקים, כן. אני חשבתי 5, ואתה יודע, אם אתה לא מתחיל לנצח בטרנר, אתה מאבד את הבית, והבית
נכון,
זה...
נכון, הניצחון היחיד בטרנר היה על סכנין, היו הפסדים לאשדוד ולמכבי חיפה, אבל כמו שכבר אמרתי פה בעבר, ההפסדים היו כשבר שבע הייתה 10 שחקנים מהדקות הראשונות כבר, אז כך שרוב המשחק היא שיחקה 10 שחקנים, והיה לה קשה מאוד גם מול חיפה וגם מול אשדוד, והיו לה שתי תוצאות תיקו נגד נס ציונה ונגד הפועל חיפה, ששם היא באמת איבדה 4 נקודות, כי באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה מנס ציונה והפועל חיפה.
נכון.
היא לא הייתה צריכה לאבד את 4 נקודות האלה בוודאות.
תגיד,
שזה קשה. אחרי המשחק הזה יש לה את ריינה, שזה קשה.
כן, ברור, קוף, ראינו סך הכל משחקים קשים, זה אף פה...
לא, לא כולם, זה קשה.
כן.
תגיד, למה מתכוון? למה התכוון ברק, אני אומר, ברדה שאמר שצריך לשלוט ברגשות במשחק הזה?
בעיקר על המשחקים מול מכבי חיפה, כי המשחקים מול חיפה, המפגשים האלה של הגדולות, דווקא ההיסטוריה מכבי תל אביב פחות קיצונית, בוא נגיד, מאשר מול מכבי חיפה. המפגשים של הפועל באר שבע ומכבי חיפה בשנה שנתיים האחרונות, הרבה פעמים באר שבע היא איבדה שחקנים ונשארה בעשרה שחקנים, גם מכבי חיפה דרך אגב. אז לזה הוא מתכוון. זה, אתה יודע שהקבוצה שלו תהיה מרוכזת, שלא ללכת למקומות של פאולים כאלה, של, אתה יודע, על סף האדום, או להתעסק עם שופט. אגב, איתן שמואלביץ' שופט מחר, זה השופט שמקבל העונה את המשחקים הכי גדולים, זה איתן שמואלביץ', הרבה יותר מגרינפלד, והוא גם ישפוט מחר בטרנר. אז כן, לזה הוא מתכוון.
למדנו אתמול בשלושה משחקים מתוך חמישה, מי איתו בבר?
זהו, שזה יותר חשוב לפעמים.
זיו אדלר. זיו אדלר, שופט בר מצוין.
כן, זיו אדלר הוא שופט עבר הבכיר שלנו, שבוע שעבר הוא לא היה, הוא היה ביוון, לא היה במחזור הקודם, מחזור לפני זה הוא עשה שני משחקים, באותו שבוע, גם של מכבי תל אביב בסכנין, וגם של באר שבע נגד נס ציונה, בהחלט שופט בר מצוין.
בוא נדבר רגע קצת על מכבי תל אביב, מה, איך היא מגיעה למשחק הזה? חוששת?
אם היא חוששת?
כן, בחוץ?
א', מכבי חיפה ניצחה, אז מן הסתם במרוץ הזה היא חייבת לנצח מבחינתה כדי לעבור שוב את מכבי חיפה. עכשיו, בניגוד להפועל באר שבע, יוני, שיש לה מאזן מושלם מחוץ לטרנר, 4-4, מכבי תל אביב, הבעיה שלה היא דווקא מחוץ לבלומפילד. זאת אומרת, היא צריכה לבוא מחר לבאר שבע ולנצח במשחק חוץ. היא לא עשתה את זה הרי לא בחיפה ולא באשדוד. והיא איבדה 5 נקודות עד עכשיו בשני משחקי חוץ, כך שמכבי תל אביב, המבחן שלה בחוץ הוא הרבה יותר גדול, כי בבלומפילד היא מצוינת, עם 5 ניצחונות מ-5 משחקים, עם יחס שערים של 18-1. הסיפור המרכזי היה ביממה האחרונה אוסקר גלוך, כי ביומיים האחרונים הוא התאמן קל מאוד עם כאבים במפתעה, והוא עשה היום מבחן כשירות אחר הצהריים, אני חוזר עכשיו מקירת שלום, לפחות את החלק הראשון, את ה-15 דקות הראשונות שאנחנו מורשים לצפות בהן, אז הוא היה על הדשא, והערכה היא שהוא כן ישחק, הוא טופל קצת בכדורים, היה עליו קצת עומס, אני חושב שקצת עם האימונים, לא משהו, אתה יודע, לא של שרירים, לא קרע או משהו, וגם כנראה לא דלקת, אבל זה הסיפור המרכזי, לראות אם גלוך יהיה קשיר למחר. איביץ' במסיבת העיתונאים אמר שהוא קשיר, אבל לא נתן ככה, אתה יודע, 100% שהוא פותח איתו. אני מעריך שהוא כן יפתח איתו, למרות שראינו שבמשחקי חוץ כמו בחיפה וגם באשדוד, אני חושב שגלוך הרי לא פתח.
חלק קדמי של מכבי תל אביב קטלני.
זה שהוא לא פתח, אז הוא ישיר בשני המשחקים האלה, 4 נקודות.
5, כן. אז לכן אני מעריך שהוא יפתח איתו, אם הוא בריא ב-100%, אתה יודע, אני עוד רוצה לשמוע בערב שהוא סיים את האימון, ושהוא בהחלט בסגל מחר, בנסיעה לבית המלון בבאר שבע בבוקר, אני מעריך שאם הוא בסגל אז הוא יפתח, כי כמו שאתה אומר, שני המשחקים האלה בלעדיו.
מה קורה עם ההצעה לגבי השוער דניאל פרץ, אם ירצו אותו בינואר, מכבי תוותר עליו?
לא נראה לי. א', אני לא מכיר הצעה כזאת, אבל אם תבוא הצעה שאי אפשר לסרב לה, סדר גודל של 5-7 מיליון יורו.
7 מיליון לשוער, חבר'ה, מה?
אני לא מאמין, כן.
לא, באמת.
בוא נגיד ב2-3 מיליון, אני לא רואה את מכבי מוותרת על דניאל פרץ, בטח לא באמצע העונה.
למרות שיש שוער טוב על הספסל.
הם חושבים שיש להם שוער טוב, אני מסכים איתך, וגם הם יסכימו איתך, כמובן שהם חושבים שיש להם את השוער הכי טוב בארץ, אגב, מחר מפגש אדיר בין שני שוערים, אתה יודע, הכי טובים שלנו, גלאזר ופרץ, וגם יהיה מעניין, אבל אני מסכים איתך, וגם במכבי היו אומרים לך שאתה צודק, שאם והיה ותגיע הצעה טובה על דניאל פרץ, אז לא מפחדים להחזיר את דניאל טננבאום לשער.
שוער מעולה.
על הכיפק, תוכמן תודה.
תודה לכם, ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נתחיל רגע לפני מה שנקרא, מה שקורה עכשיו, קודם כל ריאל מדריד, 1-0 נגד ג'ירונה, דקה 81. יורקים שם קצת דם, לא?
אתה לא רוצה להגיד לו מזל טוב?
הרבה יותר מיורקים דם, משחק בינתיים... קודם כל בינתיים אחת.
הנה עכשיו, עכשיו יהיה זה.
בין של ג'ירונה, וזה רק יותר מיורקים דם. ג'ירונה לא פחות טובה, ריאל מדריד בלי בנזמה, עם כל הכבוד לרודריגו ולוורדה שמצוינים, אבל לא יודע איך זה ייגמר פה, דקה 81 עכשיו. אתמול ברצלונה ניצחו בדקה 90 פלוס מגול של לבנדובסקי, ואם זה נגמר פה תיקו...
במשחקים רק... האלה עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
אין ספק, אבל אם פה זה נגמר ככה, אז זה רק נקודה לריאל מדריד על פני ברצלונה, למרות שהיא לא הפסידה בליגה, ולמרות שהיא ניצחה בקלאסיקו וכו' וכו'. קצת שוכחים שברצלונה חוץ מההפסד בקלאסיקו, בכל שאר המשחקים, כל שאר 11 המשחקים שלה, היא קיבלה גול אחד. טרשטגן לא ספג גול בעשרה מ-11 המשחקים חוץ מהקלאסיקו.
לא יודע, יכול להיות גם שיהיה קצת עייפות, לא? לא.
כן, שיחקו זה, תשמע, ריאל גם ראינו אותם מפסידים בלייפציג באמצע השבוע, זאת אומרת, ומתי שהוא צריך לבוא משבר, אני חושב שגם שחקנים... בוא לא נשכח, יוצאים תכף יוצאים לפגרת מונדיאל, המונדיאל יותר חשוב מכל דבר אחר, כולל הקבוצה, כולל ליגה, כולל צ'מפיונס ליג, אז זה יכול להיות שאפילו בסוג של
שחקנים שומרים על עצמם,
שחקנים שומרים על עצמם, מפחדים להיפצע, יש המון המון פציעות בגלל הלוז הצפוף הזה לפני המונדיאל, דחסו את ליגת האלופות ודחסו את הלוז מאוד, אז אנחנו רואים יותר פציעות. ראינו אתמול למשל גם את ז'ול קונדה וגם את גרסיה נפצעים, הבלמים של ברצלונה, זה כנראה לא רציני, צ'אבי אמר, אבל עדיין, אנחנו רואים כל הזמן פציעות.
ניצחו משחק קשה בשניות האחרונות, לבנדובסקי.
סופר קשה.
ובלנסיה.
לבנדובסקי עם שער 13 שלו ב-12 משחקים, הבן אדם האחרון שהגיע למספרים כאלה במשחקים הראשונים שלו, כשהוא היה שחקן חדש בברצלונה, היה רונלדו הברזילאי לפני 25 שנה בעונה מופלאה. לבנדובסקי לא רק עונה על כל הציפיות, אלא הרבה יותר מזה, ומשאיר את ברצלונה, אמנם באלופות הם אפו, אבל משאיר את ברצלונה לגמרי בתמונה של
איזה מפלצת השחקן הזה.
זהו, זה, מה קרה לאתלטיקו מדריד אתמול? הפסידו בקדיז 3-2 או 2-3?
אתלטיקו מדריד גמרה את הסוס שלה,
זה נקרא שהיא גמרה את הסוס של העונה, גם אחרי ההדחה מאירופה.
אני אומר, גמרה את הסוס, צ'ולו כבר 11 שנה מאמן, זה המון המון המון, והמזל הגדול, לא רק מזל, האופי שהיה לה והמנטליות, היא ניצחה כל כך הרבה משחקים בדקות אחרונות, והנה פעמיים, גם בצ'מפיונס ליג היא לא מצליחה, וגם אתמול היא חטפה גול בזמן פציעות. תשמע, היא בסופו של דבר מקום שלישי, אבל היא לא תיאבק על אליפות, היא כבר 8 או 9 הפרש ממקום ראשון. אתלטיקו מדריד זה 8 לפני המחזור, אם ריאל גומרת תיקו היום זה 9. אתלטיקו מדריד, אני חושב שדיאגו סימאון יגמור את הסיפור שלו באתלטיקו, אחרי שעשה כל כך הרבה דברים מדהימים. אני חושב שנגמרה לו האנרגיה.
נגמרה הבטריה.
כן, ו-11 שנה זה המון המון.
בוא נעבור לאיטליה, אתמול נאפולי 4-0 על ססואלו, יובה 1-0 על לצ'ה,
יובה זה נחמד, אינטר זה נחמד.
כן, 3-0 על סמדוריה.
נאפולי, אני אומר שוב, היא הדבר האמיתי, 30 גולים ב-12 משחקים, בלי הפסד, היחידה במקום ראשון כמובן, אנחנו רואים גם מה היא עושה בצ'מפיונס.
אין לה גימת טקו גם לדעתי.
אני רואה את הגרוזיני שלה, אמרו לי שקלו אותו ב-10 מיליון.
אני אומר את זה בפעם העשירית, אני חושב בחודש האחרון, הגרוזיני שלה, שחקן קרברצליה, שחקן ברמה עולמית גבוהה, שיהיה... תשמע, הוא פשוט מדהים, בבישולים, במהירות, בטכניקה, בראיית משחק, ילד בן 22,
איזה ריח יש, יאללה.
עונה ראשונה שלו בליגה גדולה, הוא הגיע מהליגה הגיאורגית אחרי שעזב את רוסיה בגלל המלחמה והבלגן שם, לא שיחק ברמות האלה אף פעם, איך שהוא נכנס.
תגיד, הוא מושאל? כמו
קנו אותו ב-10 או 11 מיליון, כי הרוסים החזירו אותו לבטומי, גניבת השנה.
כן,
ממש.
על הכיף, אקוזי, המון תודה.
רגע, תגיד לו מזל טוב, יש לו יום הולדת.
מזל טוב, אוזי, יום הולדת. בן כמה הוא?
בן כמה אנחנו לא יודעים.
אני מעריך אותו, בוא נאמר, 58-9.
הוא בגיל שלנו, כן.
בן 58-64, היה לו יום הולדת לפני יום.
כשאני הייתי בן 29, אבא שלי לקח אותי לארוחת בוקר, אמר לי, ילד, היום אתה חצי אידיוט.
כשאתה היית בן 29, אז אוזי היה בן 25, ככה אתה זוכר?
לא, אני מבוגר מאוזי ב-5.
הכנת אותו צעירות, מה שנקרא.
כן, הכנת אותו צעירות.
בדיוק. אתה 63.
4.
59 אתה, לא?
אבל זה פברואר, זה קרוב.
הוא בפברואר, הוא כבר מקדים את המצווה.
הבנתי.
טוב, ביום רביעי, החל מהשעה 7 בבוקר, נהיה כאן במשדר מיוחד, ב-103 FM, יחד עם וואלה, ונביא לכם את הבוקר של אחרי, הבחירות באגם הדרק, כל העדכונים והפרשנויות, על תוצאות האמת, התגובות הראשונות בשידור ישיר, והכל בהגשת גולן יוחפז, ענת דודוב, ניסי משעל, ברק רביד, בן כספית, ינון מגל, טל שלב, אראל סגל ויקי אדמקר.
אני לא מפסיד את זה.
רגע, הבוקר שאחרי, בוקר שידורים מיוחד של 103 FM עם וואלה, ניפגש ברביעי, החל משבע בבוקר, אתה גם לא מפסיד שום פיפס באגם הדרק, אתה אוהב את הטיפוסים
האלה. אני לא מפסיד שום מהדורת חדשות ביום, בלילה, איפה שאני יכול לראות, ברדיו ובטלוויזיה.
טוב. עכשיו אנחנו באמת נעבור לאיש שעובד גם בזה וגם במשדר ההוא בבוקר, ביום רביעי שר שעושה את כל הדברים האלה, והוא יגיש את דיווחי התנועה, ואחרי זה נחזור. חזרנו, לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. מנצ'סטר אצלנו טוב, מנצ'סטר יונייטד ביתרון 1-0 על ווסטהאם. נדבר קודם כל על זה, עכשיו מחצית שם הפסקה, אחרי זה נלך הלאה.
כן, יונייטד אחרי הניצחון בליגה האירופית, ובסך הכל ממשיכה לרדוף קודם כל אחרי המטרה הראשונה שזה טופ 4. מובילה בהפסקה, רונלדו פותח בהרכב, והסיטואציה כרגע היא שגם צ'לסי, גם טוטנאם וגם ליברפול מאוד מאכזבות, למרות שטוטנאם הצליחה לנצח, אבל סך הכל המחזור הזה הבליט את העובדה שכנראה העונה הזו תהיה העונה של ארסנל ומנצ'סטר סיטי ראש בראש, למרות הניצחון של טוטנאם, אני אומר את זה, אבל היא פשוט נראית רע. ומנצ'סטר יונייטד,
כן, אבל שכנר, אתה מספיד את טוטנאם, לא שהיא, יש לה מסורת של זכייה באליפויות, אבל היא 5 נקודות מארסנל שהיא בשיא השיא של השיאים שלה.
אתה צודק, אבל היא לא נראית כמו קבוצה שיכולה לשחק כדורגל ברמה הגבוהה של סיטי. ארסנל כן נראית כזו כרגע. כן, לאורך זמן. אתה רואה שצ'לסי, שטוטנה מתבטאת מול צ'לסי במחזור השני. ואז אתה רואה אותה מול מנצ'סטר יונייטד לפני שבועיים, ואתה רואה משחק במעמד צד אחד, כאילו טוטנה זה קבוצת ליגה שנייה. ואתה אומר, אוקיי, נכון, היא עושה נקודות פה ושם, אבל היא לא מרשימה. והנקודות שהיא משיגה, זה על סמך היכולת של הארי קיין ויונג מינסון, נכון שבמחזור אז זה מי שמפקיע את השער בן תנקור, עושה את זה כבר בפעם השנייה העונה, אז יש הבלחות פה ושם, אבל לצערי, אני אומר, חשבתי אחרת עד לפני חודש, טוטנאם לא מסוגלת באמת, לאורך זמן, לאיים על הפסגה, וזה חבל, כי יש לה תנתונים, ואני מופתע מזה שאנטוניו קונטה לא הצליח לחבר שחקנים כל כך טובים, למרות שזה רק 5 הפרש, יש לי תחושה שהיא לא שם.
ליברפול, אמרנו משהו כבר על סל נוסף, הפעם לליץ, העיתונות הבריטית אומרת, הקבוצה זקנה, שמנה,
באנפילד.
עשינו את השיחה הזאת לפני שבוע בדיוק.
כן, מה, הם רזו מאז? הם רזו?
אין פה חדשות אחרות, ושוב, ליברפול, כבר אמרנו, צריכה לעשות את ה... את הלופ הזה מחדש, את הבנייה מחדש, עם או בלי קלופ.
השאלה, זהו, השאלה, אתה יודע, קלופ הולך כל 7 שנים מחליף מועדון, וזה...
נכון, כל שבע שנים, השנה השביעית שהוא פותח, היא שנה לא טובה עבורו, ולכן הוא גם עוזב, ככה היה במיינד, ככה היה בדורטמונד, ותראו, בליברפול יש לו מעמד, באמת, ששייך למישהו שלא יוליכו אותו החוצה מהמועדון, ולכן יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה. ליברפול כרגע מתרכזת באירופה, ובמטרה שלה לסיים בין ארבע הגדולות, וההפסד הזה ללידס חיסל לגמרי גם את החלומות האחרונים שהיו לחלק מה...
אבל זה עדיין לא, אתה יודע, מנטרל אותה לגמרי, את ליברפול, להגיע לארבע הראשונות.
לא, להגיע לארבע הראשונות היא תוכל, היא כרגע 8 נקודות מניוקאסל עם משחק אחד חסר, אז... זה לא, היא תוכל להגיע, היא יכולה להגיע והיא צריכה להגיע לבין ארבע הגדולות, אבל להגיד לך שהיא יכולה לעשות מעבר לזה, התשובה היא לא. וזה מאכזב, כי ליברפול הצטיירה כמי שגם אחרי פתיחה גרועה יכולה לחזור למרוץ, אבל הנה שני הפסדים כאלה מול קבוצות תחתית, ואתה מבין שזה לא יעבוד. שני הפסדים מול קבוצות שהגיעו למשחק שלהם כשהם מתחת לקו האדום.
ארסנל עושה חגיגה,
ארסנל הייתה סופר מרשימה הערב, 5-0, היה כיף לראות אותה. באמת, אתה שואל את עצמך, האם זאת ארסנל או האם זו סיסי של פפ? ככה היא משחקת. פשוט נפלא, נפלא לראות אותה.
5-0 על נוטינגהאם פורסט.
נכון, 5-0 על נוטינגהאם.
בוא נלך למשחקים של אתמול. אז הסיטי אמרנו ניצחה 1-0 את לסטר. בוא נראה
צ'לסי פה... צ'לסי מפסידה.
לא, מה זה מפסידה? מה זה מפסידה? מובסת, ברייטון, כן. 4-1 על צ'לסי.
כן, גם פוטר הרי הגיע למקום שבו הוא פרץ קדימה, הוא הרי אימן את ברייטון בשנים האחרונות ועשה חייל, וגם עם צ'לסי הוא עשה חייל בחודש הראשון שלו בתפקיד, אבל... פתאום משהו לא טוב עובר על צ'לסי, והיא לא מנצחת בליגה.
בחודש הראשון גם שרון מימר טוב.
גם, נכון. וביום
אבל,
ראשון...
אבל ברייטון קבוצה טובה השנה, יחסית. ולא כזה,
כן,
אתה יודע.
כן, אבל... לא, אבל להפסיד, לחטוף רביעייה מברייטון, זה כבר כן. מורה סימני שאלה מה קורה.
ניוקאסל דופקת בראש 4-0 לאסטון וילה. זו ניוקאסל שנקנתה בכסף ערבי טוב. היא תהיה 1-3 בוא נאמר בתוך שנתיים שלוש, כי צריך להביא מיליארד, אם צריך להביא מיליארד אין להם בעיה.
נכון, אבל מפתיע מה שאדיהו עושה, כי אין לו שחקנים של טופ פור, והוא עושה עם סגל שמתאים.
אולי הוא רוצה להוכיח את עצמו, והשחקנים רוצים להוכיח את עצמם כדי להישאר בשנים הבאות, הרבה כסף יהיה.
אבל בפרמייר ליג כולם רוצים להוכיח את עצמם. אני לא חושב שמוטיבציה מביאה אותך למקום רביעי אחרי שליש עונה. יש בזה הרבה יותר, ואדי אאוס הסחת עונה שנייה מבריקה בעונה שעברה, ממשיך את המומנטום. לא יודע אם ניוקאסל נגמרו בין ארבע הגדולות, אבל יש תחושה שזו קבוצה מאומנת, ואדי אאוס כן, הוא כבר רוכש לעצמו לדעתי עוד כרטיס לפחות לעוד עונה, אם הוא ימשיך בקו הזה, כי ניוקאסל נראית נהדר, הגנה מצוינת, והנה במשחק האחרון גם מפקיעה רביעייה. ניוקאסל לקבוצה טופ 7, היא כבר עכשיו מוגדרת כקבוצה השביעית של אנגליה בגלל, בזכות הכסף הגדול, אבל אני משחקת הרבה יותר טוב מכל ארבע הקבוצות האחרות שהן לא ארסנל וסיטי בצמרת.
על הכיפק, שכנר, המון המון תודה. אנחנו תודה צופים לכם. ואנחנו נעדכן באמת בהמשך. בוא נראה מה קורה בינתיים עם ג'ירונה.
נכון, כרגע אחת.
כן, אבל אני מסתכל גם משחקים נוספים, ריאל מדריד. כרגע בטקו זה, שכנר תודה, טקו עם ג'ירונה, ויניסיוס ג'וניור דקה 70, טוני קרוס הורחק בדקה 90, מי זה קריסטיאן סטואני בשוויון, קרסה שוויון בדקה 80, מחכים שם לסיום. כדורסל בינתיים, החל המשחק בין הפועל חיפה לבין הרצליה, 12-6 לחיפה, אנחנו 3-46 לסיום הרבע.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
הפינה הזאת תוקדש של הליגות מאירופה, נתחיל עם הליגה האיטלקית, טורינו מול מילאן, מילאן להזכיר לכולם היא אלופת איטליה, והיא גם נמצאת בחושר מצוין, כולל 4-0 על דינמו זגרב, אבל יש לה רק בעיה אחת פשוטה שנקראת נפולי, שנמצאת בחושר טוב ממנה אף בהרבה, ונפולי נמצאת במקום הראשון, מחק 3 נקודות ממילאן, כך שמילאן חייבת לנצח הערב את טורינו בחוץ. ניצחון ביתי של טורינו 3.65, טקו 3.20, ניצחון חוץ של מילאן 1.70, קוף, כמו שלך, איקס, ניק זה מה שנקרא מקרב את נפולי לתואר הנכסף.
אני יודע, מקרב מי שעשו כסף לקחת כמה לירות מהטוטו.
יוני.
אני הולך על מילן.
אני מסכים איתך. היא לא יכולה להרשות לעצמה הפסד לתורינו בשלב.
לא, בטח, 26 נקודות, אוטוטו היא...
לא, וגם נפולי זה לא קבוצה שהולכת לאבד יותר מדי נקודות השנה בליגה האיטלקית, כמו שהיא נראית. ליגה ספרדית, ריאל סוסיידד מול בטיס, הם צמודות בצמרת הגבוהה, הקבוצות האלה, סוסיידד הפסידה 1-0 לוויאדוליד, אבל אחרי 8 ניצחונות רצופים. ניצחון ביתי של ריאל סוסיידד 1.85, תיקו פי 3, וניצחון חוץ של בטיס 3.30. יוני, הימור שלך.
איקס.
איקס 3 פי 3, יחס נחמד מאוד, קוף.
כן. בטיס.
בטיס. ניקח פה משולש ונלך פה ניצחון ביתי של סוסיידד. ונסיים עם משחק מהליגה הצרפתית, ליון מול ליל. בוא ניתן את היחסים, ואז ניקח את ההימורים שלכם. מרסי לא נמצאת פה בתמונה, אז קוף יחף מהימורים שקשורים באוכל. ניצחון ביתי של ליון 1.85, דקו 3.30, וניצחון חוץ של ליל 3.05, קוף הימור שלך. אין אוכל בתמונה הזאת.
סליחה, בליון יש אוכל מדהים.
בבקשה, הנה.
מדהים. אבל אני אלך עם ליל.
אתה הולך עם ניצחון חוץ של ליל 3.05. יוני.
אני הולך עם ליון.
אתה הולך עם ליון, ואני לוקח פה את היחס הגבוה יותר, שזה תוצאת דקו 3.30. זהו זה, תודה חברים.
לא תשלח.
איך תיקח?
יוני, חבר שלך שכבר פיתרת אותו בעבר ממכבי חיפה.
מי זה?
מרקו בלבול. נו, עובד
מה
באודו,
פיתרתי אותו? הוא סיים עונה יפה.
לא, סיים פעם מהמקום שני. בכל מקרה, הוא מאמן עכשיו באודו בקבוצה שקוראו לה נורט איסט.
כן, כן, והוא גם שם הוא הולך להיות.
אבל הוא רוחק היום. פעם שנייה הוא רוחק בארבעה או חמישה משחקים, בלי חמישה.
ומי שמכיר את מרקו, הבן אדם קר רוח ברמות שגם כוס מים קופט לידו, ואם הוא מורחק, סימן שהוא בלחץ, רציני.
לא, אז אני אגיד לך, מרקו הרי טבעוני. והשופטים שמעצבנים אותו באים וצועקים עליו, הוא מריח את האבל פה, אתה יודע, עם כל החריפים, ההולנדים, קשה לו, הוא אמר לי קשה לו.
ההודים, לא ההולנדים.
ההודים, סליחה. קשה לו, קשה לו עם הדברים האלה. בכל מקרה, הקבוצה שלו לא מנצחת, גם הזרים של הקבוצה הגיעו רק בשבועיים האחרונים. יש לו שם עוד בלי עין הרע עבודה, ואני מאחל לו רק בהצלחה, שלא לא יחשוב על לבוא לכאן. נטע לוינסון, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
הפועל תל אביב מארחת ללא קהל את קריית שמונה, ספורט ארבע. תחילת משחק 8:15, יש לכם אולפן לפני. בואי תספרי לנו מה קורה.
כן, אז קודם כל מאוד שקט פה אווירת קורונה. יש בהפועל שיאמרו שזה דווקא לטובתם עם הלחץ שהם נמצאים בו כרגע. מבחינת הרכב הפועל, מרינוביץ' בשער, בן ביטון מגן ימני, קונטה חוזר לרכב יחד עם גוטליב בהגנה, גור פילפקל מגן שמאלי, קלטינס בקישור האחורי, לפניו אייבינדר וגונזלס, שחוזר אחרי כמעט חודש להרכב, ובחלק הקדמי מנסים למצוא פתרונות בהפועל, איך קצת לעורר שם את ההתקפה, זה סוג של שינויים. אוסבול, שבדרך כלל בחוד ההתקפה, מוצאת היום לחנף שמאל, משם ליוס, מוצאת לחנף ימין, ושביט מזל בהופעת בכורה בהרכב, בחוד ההתקפה.
אושבולט, מבחינת אושבולט, לא היה הוא שחקן באמת מוכשר מאוד, אבל אושבולט גם בחיפה שחק על הקו. זו העמדה שלו.
כן, ואושבולט לא כזה מוכשר.
לא, בחיפה היה לו תקופה מצוינת.
היה לו תחילת עונה טובה. נכון, היה לו תחילת עונה טובה בחיפה, כן.
ולכן גם הוציאו מן האוב את סנטיאגו סלליך, ששלושה משחקים אחרונים לא היה בכלל בסגל.
אחד השחקנים גם היקרים של הפועל תל אביב העונה.
נכון, הגיע בכל תרועה, בנו עליו, הייתה מחשבה להיפרד ממנו בינואר, רואים שצריכים תגבור בחלק הקדמי.
אני לא יודע איך ייפרדו ממנו שחקן של 93 אלף שקל בחודש.
כן, שאלה טובה. שלומי אזולאי, שוב משחק נוסף שהוא לא בסגל.
מה עם קצפולסקי? מדוע הוא לא בסגל?
אליאן קצפולסקי? כן, אומרים מקצועי. אבל גם אומרים על שלומי אזולאי מקצועי, שהוא לא בסגל.
ברור. המילה הכי טובה זה מקצועי, והשנייה זה חסוי.
לא, מה רצית שיגידו? מה? אין מה. זה קלישאות שחוקות.
אני מקווה זה באמת, נו, שיגידו זה חסוי. אתה הבין? אין... בוא נה, אני רואה שהחליפו לך את הכוונים, את הליימנים.
נכון, נכון.
הכוון לא חש בטוב. טליס רוסטי.
כן. הוקפץ רועי חסון.
רועי חסן, חסן.
נכון, סליחה, שולק. הוקפץ ויגיע לכאן למלא את מקומו.
כן.
בקריית שמונה ממשיכים במגמת שלושת הבלמים, ברקוס בשאר, יד חבשי איתי בן שבת ונועם כהן שחוזר להרכב במקום זיו מורגן שמוצב. מבונג יהיה במגן ימני, מוזיטים אותי מגן שמאלי,
כן.
במקום דרורי, יואב רופמייסטר, אופיר בן בניסי ורואי קיאד בקישור, כשלמעלה סיבאי ואיתמר השביר.
תאמרי לי, מי שופט ראשי ומי בברקה?
אוהד אסולין שופט ראשי.
כן.
דבר, האמת שלא רשום לי פה, אני צריכה לבדוק את זה.
חבר'ה מתקדמים מהר לליגת העל.
בוא נה, תשאלי רק אם זה, אם אפשר שאבא של אסולין גם מי שבבר, כמו זה, כמו, גם אבא של מזרחי שהוא צעיר, כמו שטייף.
אתה יודע,
מי בבר כן? רגע, מי בבר? בבר, חשוב בבר, עזוב, הם לא רואים לי בבר.
רגע, אני עכשיו... כבר אני אומרת לך, בוא נראה.
אבל בינתיים בוא נגיד שאם עד שהיא מוצאת מי בבר, בוא נגיד שאם קורצקי מפסיד היום, הוא הולך הביתה לדעתי.
די, בוא נעבר, מה, התחלת כמו רז, לפטר כל שעה מאמן?
מה, לא, לא כמו רז, לא שומע את רז, אני רק אומר לך.
אלי חכמון יהיה בבר.
אלי חכמון, באמת, תגידי לאלי חכמון שאני אמרתי, שבחדוריה בתור יושב ראש איגוד השופטים, הוא מצטיין. בבר הוא לא מי יודע מה כמה.
אבל הוא קודם כל שופט יותר בכיר ממי שהיה למגרש.
נכון.
שזה כבר טוב.
מה, הוא שופט המון שנים, מה זה?
נכון, נכון.
כן. על הכיף, הקנטה. המון המון תודה.
תודה לכם, חברים.
תבלי.
ביי ביי.
ריאל מדריד, סיימה בתיקו אחת, איבדה נקודות, אחרי שבבית תיקו אחת עם ז'ירונה. טוני קרוס, הורחק לראשונה בקריירה, באמת פעם ראשונה ב-740 משחקים שהגרמנים מורחק
ובעונתו האחרונה במדריד.
באמת, לא ראיתי מה הוא עשה, לא הייתי מרוכז בשידור, אבל אפשר היה לסלוח לו, אני חושב, אני יודע מה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
רגע, וריאל מאבד את המקום הראשון.
בסדר, איתך עוד שחק באיזה, איך קום לזה, בקטלוניה, בנצח שם. ואני מניח באמת ששתי הקבוצות, גם ריאל וגם ברצלונה, בונה, יש להם עוד עונה מפרכת עם מונדיאל ועם הכל, יאבדו שם הים בנקודות, כל הקבוצות באירופה, כל הבחירות. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אותו טובים. חזרנו כדורסל עכשיו, בני הרצליה ביתרון 25-18, על הפועל חיפה, אנחנו 8 דקות למחצית. אושקדי, וואלה, אהלה, נראה טוב.
ערב טוב, יוני, הפיתורים של קלינגר לא עזרו
בכדורסל. לא. בוא נשמע, הרצליה עוד מה שהביאו, אתה יודע, עם שחקן ציר וכאלה, זה לא און וואקו, אבל עדיין
אוססור. גמבל, גמבל זה חתיכת שחקן, זה שחקן שרדפו אחריו פה שנים, קבוצות בליגת העל בחירות.
תשמע, אני רוצה להגיד לך.
אז איך זה קרה?
אני רוצה, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך באמת...
בבורגוס שהתרסקה, והוא פתח את העונה בלי קבוצה, הוא חשב שהוא הגיע רחוק. הרצליה משחק בליגת האלופות, נתנה הצעה כספית יפה. הרוויחו, הוא שחקן בוגר, הוא
שחקן בלוש. שקדי, בוא נאמר שבסיכומו של דבר, אקוניס, לכל אורך שנותיו, לא יודע אם יקרא לזה מנהל מקצועי, בעלים, יושב ראש, כי יש מנהל מקצועי ל...
הוא הכל ביחד.
לא, יש את זופי שהוא המנהל המקצועי, אני לא יודע אם הוא מתפקד כרגע, אבל... בוא נאמר, הוא בעונה שעברה בטח היה, אקוניס בונה קבוצות טובות. היו לו שנים שהוא נכשל, כמו כל מנהל מקצועי, אבל אם אתה שם את הרקורד שלו בשנים מול וויצ'יץ' למשל, מבחינת הרקורד, מה הוא הביא, הוא נותן לו בראש. אתה לא בטוח. טוב, בוא נדבר על הפועל חולון מכבי תל אביב, האלופה מול מכבי, מכבי טובה יותר מאשר בעונה שעברה, אני חושב שהיתרון היום בליגה של רומק, כשהם משחקים ישראלי אחד, חייב להיות דחליל על הפרקט, יש למכבי יתרון, כי יש לה יותר. זאת אומרת, יש לך
יותר אופציות.
כן, יש להם את מיסגה ואת...
נכון.
ודאוסון, לעומת מכבי, שיש לה, אתה יודע, ים בישראלים.
גם בורדיון,
נכון, אבל בורדיון, אתה יודע, זה לא איש של מספרים שישנה את העניין.
אבל... מה זה? אני רוצה להגיד משהו אחד על המשאפ הזה.
כן.
מה שאמרת עכשיו, זה הנקודה שכנראה שמה את חולון קצת מאחורי מכבי והפועל תל אביב. הם בונים על סגל ישראלי יותר קצר, אני יודע שיש מאמצים גדולים, כן עוד איכשהו לחזק את הסגל הישראלי, אני, יש לי תחושה מאוד חזקה שזה לא הסגל הישראלי שיגמור שם את העונה.
איפה? אתה מדבר על חולון, כן?
חולון, כן, ואז כן. זה יראה יותר טוב, יש שם מאמצים כן איכשהו לגייס שחקן פנים.
בינתיים אבל עושים זה, הד סטארט עוד פעם, לגייס שחקן מספר 7, זר.
כן, אני לא חושב, אבל...
פיירוש מגיע, לא מדברים על זה, אני רואה ברשתות. יאספו כבר, 50 אלף.
בוא נראה, אני מאוד מסופק, אבל בוא נראה.
אוקיי.
שיקחו את יפתח זיו, הפך לנער פוסטר במכבי תל אביב.
מה זה נער? הוא לא בסגל, איזה נער פוסטר?
עכשיו, מה שאנחנו צריכים לשים לב פה בווצ'אפ הזה, מכבי רושמת רק את ניבו מהשחקני פנים ואת מרטין, וחולון משחקת עם שני גבוהים מאוד דומיננטיים.
אבל יש לה גם את צורקין.
נכון, בסדר, אני מרגיש את צורקין, יש את ג'י כהן, חולון יש לה גם את מרווין ג'ונס, גם את קאג'י, גם את קייס ג'ונסון בפנים, יהיה מצ'אפ מאוד מעניין. מכבי פשוט נותנת הרבה מאוד כבוד לגארדים של חולון, לג'ו רגלנד ואריק גרין, אז רשמו את לורנזו בראון שוב, לא נותנים לו לנוח, לווייד בולדווין לא נותנים לנוח, והוסיפו גם את ג'יילן אדם, שמשחק בכורה עונה בליגה. יהיה מעניין, יהיה אחלה משחק.
אולינס לא ברוסטר, זאת אומרת לא רשמו אותו?
הוא עוד לא רשום באיגוד. עכשיו אדמס הוא הזר השמיני.
הבנתי.
אדמס הזר השמיני שנרשם עד עכשיו באיגוד.
אז מה, אז הולכים להחליף באמצע העונה ולהחליט 12 זרים?
בוא נראה מי היה יושב ראש בסוף דצמבר של המנהלת, ואז נראה
זה מה יפה. זה תכף נדבר אחרי זה, כן. טוב, אבל אתה חושב גם ש... אני חושב שמכבי עדיפה, למרות שהמשחק בחולון, ויש את החולון יופי שקהל.
המשחק ב... לא בחולון.
סליחה, נכון, הוא בהיכל, אז יהיה להם רק 1,000 אוהדים?
רק 1,000, הם עושים רעש, אבל בוא נגיד ככה, הקהל של מכבי תל אביב, למשחק נגד חולון, זה לא דרבי, לא יהיו פה 9,000 איש, יהיה פה 6,000, והקהל של חולון יורגש מאוד, אבל צריכים להגיד משהו אחד, מכבי תל אביב פיבוריטית היום, הכל כמות עבר, כולל על הפועל תל אביב. השאלה היא, איך חולון מופיע למשחק הזה?
אבל הפועל תל אביב משכה אותם יפה, חזרה מ-14 פיגור.
חולון יכולה לתת פה אחלה משחק, אני לא פוסל,
אבל אין לחולון ישראלי כמו שיש להפועל תל אביב.
בסדר, עדיין דוסון, מיזגה ובורדיון יכולים לתת תרומה יפה, לא מבטל את חולון לגמרי למשחק הזה היום.
תגיד, מה אומרים במכבי, באמת הקבוצה של המדינה, שבמשחק עם פאו שיחקו הישראלים 25 דקות, כולל לא הומגרון, כולל נו, ג'ונדי.
כן, בוא נגיד שהמצב היה יותר גרוע לפני כמה שנים, כן? כוח.
אז זה שיפור.
נכון, עד שזוסמן ואבדיה הגיעו, המצב היה כל המשחק של הישראלים במכבי, היו מצרח במשך שנתיים, שלוש, שלא שיחקו כמעט, בין התקופה של יוגב ופנימי לתקופה של זוסמן ואבדיה. אבל צריכים להגיד האמת, הישראלים של מכבי, אם סורגין מקבל ביורוליג, יקבל 15 דקות, מנקו כמה דקות, ברטולומיאו 10 דקות, הממוצע שלהם ביורוליג יהיה 35 דקות, לא יותר מזה.
כן, אבל במצ'אפ הזה חולון מכבי תל אביב, עכשיו אין לו משמעות, אתה יודע, אם זו מנצחת או זו מפסידה, הרי ברור שבסוף זה מוכרע בסוף בפלייאוף, זה לא, והקבוצות שתיהן יהיו למעלה, שתיהן יהיו ברביעייה האחרונה בסוף.
הם יהיו שם למעלה, כרגע המשמעות היחידה של הסיבוב הראשון בליגה,
מורלית אולי.
לא, היא לגבי המדינה, ויש גם עכשיו משמעות למקומות 1-4, אתה לא משחק נגד, אתה לא משחק אחת נגד השנייה ברבע גמר. אז חולון, אתה יודע, כרגע הקבוצות האלה מנסות לבסס עצמם שיהיו שם ב-1-4, לפחות על חצי גמר הגביע, לא להיפגש אחת עם השנייה. כבר משהו, אז יש איזושהי משמעות קטנה, להגיד לך ש... שאם חולון תפסיד פה, היא לא תהיה ב-1-4, היא תהיה ב-1-4, היא יותר טובה מגבוזות אחרות. למרות שהם סוחבים הפסד משבוע שעבר להרצליה, ועובד יש פגרה, יש להם עוד הפועל תל אביב לשחק, לפי דעתי ישר אחרי הפגרה אצלהם. אז הדרך ארוכה, רק עוד מילה אחת על מכבי תל אביב, בבחינת החלוקת הקוד של הישראלים, אנחנו רואים גם את יפתח זיו וגם את פניני לא מתלבשים.
מה קרה שם עם יפתח זיו?
יש מה, יש בסוף 14 שחקנים, שניים לא מתלבשים. אורדן קאטס דיבר על זה אחרי הדרבי בגמר גביע ווינר, הוא עשה טעות בדרבי, הוא לא נתן ליפתח ליפתח הוא לא נתן בכלל, לג'י קוין הוא נתן דקה וחצי, שתיים, הוא עשה טעות עם זה, כי
הוא לא משתגע עליו עודד על יפתח.
לא, כנראה שלא, והשחקנים בסוף נפלו מהרגליים. אז היום אני מצפה לראות את שניהם עולים, ברבע, סוף רבע ראשון, תחילת רבע שני, עצת כמה דקות, סורקין ומנקו ישחקו היום הרבה מאוד.
ואני מקווה רק שבאמת יפתח שיחזור לכדורסל בסוף העונה. השאלה אבל לבאיזה קבוצה הוא יעשה את זה, אני מקווה שלא ילך לירושלים וכאלה, אלא יחזור מה שנקרא.
למה
לא פה לירושלים?
כי הוא חייב לחזור לקבוצות, אתה יודע שהוא יהיה דומיננטי, יפתח אם הוא לא דומיננטי עם דקות ועם הכדור, אז הוא לא טוב, ובירושלים אתה יודע שבאמת גם שם יש יותר זרים מצופים לפעמים, אז זה לא לעניין. הוא חייב לחזור לקבוצה שיש לה, אתה יודע, ארבעה זרים ולשחק כדורסל. הוא שנתיים לא שחק כדורסל.
הוא אולי רוצה לעזור תארים.
התארים על הכיפק, הכי טוב.
הוא גם רוצה כסף. כן. שם בטח הוא מקבל, חבילות.
איפה? כן.
במכבי תל אביב, לא?
זה ברור.
כן?
זה ברור.
מקבל יותר מה שהוא
קבל בקבוצות
אחרות. להגיד לך שזה סכום מטורף, זה לא סכום מטורף.
זה לא מטורף, אבל הוא לא הגיע לזה בקריירה עדיין. זה בטוח.
האמת היא שהוא בא מבית שלא צריך כסף כמעט.
חבר'ה, בוא לא ניכנס לזה, לכיס
שלו. לא, אני רק אומר לך שאני...
אמר לי סכן שצריך במכבי תל אביב שנה אחת, והרוויח יותר מה שהוא הביא בקריירה שלו, הוא אומר שהכסף שהוא היה עושה, ההבדל, אם הוא לא הולך למכבי, הוא יסתכל אחרי זה פחות בהמשך. אז הוא אומר, לפעמים
זה מדד, זה כמו שחקנים ישראלים שיוצאים לשחק באירופה, חותמים שם על חוזה 400,000, חוזרים אחרי חצי שנה ומקבלים כמו אותו חוזה בארץ מקבוצות שחושבים שהם החזירו איזה טאלנט.
למה? יניב קטן לא חזר אחרי 12 משחקים
וגם הרוויח חבילה
באנגליה ונתנו לו פה כאילו הגיע
גרשון, לא שימון.
בוא נעמה, בינתיים הוא נהיה בן אדם הכי אהוב מכבי חיפה. טוב, בוא נשחרר את בוא נשחרר את שקדי. שקדי, תודה.
תודה לכם.
עכשיו אנחנו עם סורוקמן, ערוץ הספורט. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
תשמע, שלומנו טוב. אני חושב שבדלס, החבר'ה די עצובים, זו הקבוצה השנייה בהיסטוריה שהובילה בהפרש של 16 נקודות בארבע דקות האחרונות, ומפסידה בו. אתה יכול להסביר לי באמת מה קרה?
קודם כל, לא רק שהם הפסידו, הם הפסידו לאוקלאומה סיטי, שהוא לא קבוצה הכי גרועה בהיסטוריה, אבל קבוצה שלא אמורה להיות מאיימת על אליפות או משהו כזה. עושים שם עדיין ניסויים, אתם יודעים, שלבים ראשונים של העונה, ויש להם למשל שחקן קריסטיאן ווד, שהוא סקורר מעולה מהספסל, אבל הוא עדיין לא איכשהו הוציא לעצמו מוניטין כשחקן קבוצתי, או בן אדם שמסוגל לעצור שחקנים אחרים בהגנה. והקבוצה הזאת בהתקפה בסופו של דבר ברגעי אחרה כמעט בנויה רק על לוקה דונצ'יץ' שעשה גם 2-4 מהעונשין והחתיא עוד זריקת ניצחון. אז ג'ייסון קיד אמר אחר כך שהליין אפ הזה לא היה טוב, ויש פעמים שהכל מתחבר בצד השני וככה קורה.
טוב, זה נגמר 117-111 לאוקלאומה בדלס. הילד של כולנו, כן, ודונצ'יץ' גם סיים עם טריפל דאבל, אבל מי זוכר. בוא נלך על משחק גדול, יוטה 124-123 על ממפיס.
כן, ממפיס בלי ג'ו מורנט שהיה חולה, לא בקורונה, כמו שנהוג להגיד היום אוטומטית. ויוטה, איכשהו קבוצה שבאמת צפו לרבים וטובים שהיא תנצח די מעט משחקים מעונה עובדת, על מאזן של 5-2, מקום שלישי במערב. הרבה שחקנים שם שהם שחקנים טובים, לא סופרסטארים בשום צורה שהיא, אבל באמת מצליחים להתעלות מעבר לתפקידים שלהם, מרקונן וקלי אולייניק וג'ורדן קלארקסון, באמת שחקנים שיוצאים מהתפקידים הנישתיים יחסית שהיו להם ומושאים דברים נהדרים ביחד. ספציפית נגד ממפיס, לי מורנט וג'ון ג'קסון ג'וניור זה בסדר, בעצם יוטה אחד הסיפורי פיל גוד הכי טובים של העונה, זה לא עוזר להם כרגע עם ויקטור ומבניאמה, אבל זה עוזר להם להרגיש טוב, והם מנצחים שחקי כדורסל, זה נחמד להם.
תשמע, אני אהבתי את ההחלטה בסופו של יום עם מיטשל, כי באמת לקחו יופי שסחורה עליו, אוקיי? כולל את הפיני שעשה לנו סקולה דרמי, גם במוקדמות של המונדו בסקט, וגם ביורו, אתה מבין? והם עשו יופי של, אתה יודע, אני אוהב לראות שבאמת הם עושים מהפכות, הן מתוכננות והן גם עובדות.
הם בנו קבוצה שהיא לא... זה בעצם לקחו אוספים מכל מיני קבוצות. לא באמת בנו, היו שם שחקנים שהם באמת רצו לעתיד, אם זה סקסטון, אם זה ונדרביל, כן. וקסטר.
ושיביאו את הכוכב, הם יביאו ווינר, אתה יודע.
מרקנן
אתה...
בעיניי כרגע, אגב, יכול להיות שהוא השחקן המשתפר של העונה, בשלוש עונות האחרונות לא עברת 15 נקודות, העונה יותר מ-21, באמת הופך להכוכב של יוטה, וזה כל כך טוב שכנראה שיביאו אותו בטרייד מתישהו.
בוא נדבר על ברוקלין, שוב מפסידה. 116-125 לאינדיאנפוליס.
מי היה מאמין שקיירי אירווינג יקדם סרט אנטישמי ויעשה בלגן זה, וזה יהיה הדבר השני הכי גרוע שקורה בברוקלין.
במקום מאמן בברוקלין ובפילדלפיה, חייבים להחזיק פסיכיאטר, כמו בקן הקוקייה, לובוטומי ואחרי זה כדורים.
תראה, קודם כל, פילי כן ניצחו כבר איזה שני משחקים, ואמביד ניצח בשיקגו, פילי לאט לאט ככה חוזרים לעצמם, אבל ברוקלין, סטיב נש קרא שם לדבר הזה אסון, ובן סימונס לא באמת חזר להיות בן סימונס של הימים הגדולים בפילדלפיה, למרות שהלילה כן היה טוב, 9-8-9, יחסי טוב, כן? ספגו 23 שלשות מאינדיאנה.
9-8-9 זה מספרים של דני, לא השכר של בן סימונס.
זה לא השכר של בן סימונס, כן. אז אינדיאנה, אגב, עוד אחת מההפתעות הנעימות של העונה, קבוצה שכבר ניצחה שלושה משחקים, בנדיקט מאת'רין, בינתיים מועמד די רציני לרוקי העונה, עושה מספרים פסיכיים. אינדיאנה שקבוצה שכיף לראות, הם משחקים בלי לחץ. באופן כללי, הרבה מהקבוצות תחתית האלה, סן אנטוניו, אינדיאנה, יוטה, משחקות בלי לחץ, בכיף, ומנצחות קבוצה עם לחץ ובלי כיף.
שרלוט, 120, גולדן סטייט, 113.
עוד קבוצה שמשחקת בלי לחץ ועושה דברים יפים. שאלנו את האמת, יש סיפור אחד יוצא דופן. למלו בול היה אמור להיות הכוכב שלהם והוא נפצע, ואז טרי רוז'יר היה אמור להיות הגרד המוביל שלהם והוא נפצע, ויש מחור בשם דניס סמית ג'וניור, שבזמנו נבחר על ידי דאלאס, היה רכז המוביל שלהם, ואז הגיע לוקה דונצ'יץ' והוא לא טוב לשחק ליד לוקה, אז הוא התחיל להיזרק ממקום למקום. הוא כל כך היה בטוח שהוא בדרך החוצה מהליגה, שהוא התחיל להעלות משקל בקיץ, הוא עשה תוכנית להעלאת משקל כי הוא רצה להיבחן ל-NFL. ואז הוא חתם בשרלוט בתור רכז שני שלישי, ועכשיו כל הגרדים הבכירים פצועים, אז דניס סמית פותח בחמישייה, עושה עליי 13-9-8, סל שוויון והגנה מול אסף גרי, כנראה מבטיח את מקומו בליגה לפחות לעוד כמה זמן.
לא, אני רואה שבאמת הוא רוצה להיות מה שנקרא brain damage בפוטבול.
אז תשמע, ב-NBA כבר חשב שלא תהיה לו תוחלת, והנה, כל כך הרבה שחקנים מוכשרים יש בליגה הזאת.
ונקנח במילווקי 123, 115 על אטלנטה.
כי בכל זאת יש קבוצות שעדיין לא הפסידו, אחת, מילווקי, וזה למרות שמידלטון לא משחק, יאניס פשוט מתפתח את העונה, באמת נראה, הרבה מנג'רים הלכו על זה שהם ייקחו אליפות, ובינתיים עם 5-0, נראה שהם באמת בדרך הנכונה, הולידי משחק מצוין של 34 נקודות, באמת הם מצליחים לעשות הרבה בלי המון עומק, יש להם שחקנים טובים על הספסל, אבל לא איזה סופר סטארים, כרגע יאני סוחה והולידי ולופז היה מצוין הלילה, ומידלטון יחזור אותו, ויוריד קצת מעומס על האחרים, והם יכולים בכיף לקחת אליפות העונה.
על הכיף, אקסורוק אמן, המון תודה.
אמרתי לעזור.
מה יש לנו פה? 38? בני הרצליה, 32, לא 36, 32 הפועל חיפה, אנחנו לקראת המחצית, יש שם משחק. חזרנו, אנחנו עכשיו עם התעמלות עכשיו, אליפות העולם בהתעמלות מכשירים מתקיימת בליברפול, ואנחנו עם שרית שנער, מנכ"ל איגוד ההתעמלות, שלום לך שרית.
אהלן, ערב טוב.
מה עשו הבנות שלנו? הן פתחו ראשונות, המתעמלות?
כן. אופיר נצר, לי רז, התחרו אתמול בעצם, היו בבית השני. היום הייתה השלמה של הבתים, אנחנו עדיין מחכים לתוצאות סופיות, כי יש עוד שני בתים. עשו את מה שהן יודעות. לי רז כמעט 50 נקודות, אופיר נצר כמעט 47 נקודות. לי כרגע מדורגת מקום שמיני בקפיצות, אבל הסיכוי שלה לגמר קטן, יש עדיין שני בתים, וכנראה שלא תתברג לגמר. אבל באמת שתי מתעמלות מוכשרות ש... לא נמצאות בפודיום העולמי, נמצאות באמת, מבחינתנו, עשו את מה שאנחנו ציפינו מהן.
זו אליפות עולם ראשונה שלהן?
לא, אופיר מתאמנת מנוסה, היא, למי שבקי וזוכר, היא קראת הצולבת 3 פעמים, זו לא הליכות, היא גם הייתה בגמר מקום 6 בקפיצות בעבר, ולירה זה התעמלה באולימפיאדה, הייתה כבר בתור בוגרת באליפות עולם, אבל זה אליפות עולם מלאה הראשונה אולי של, שלי, אחרי בעצם עידן קורונה וכו'.
כן.
מתאמנת שבאמת עשתה תחרות מצוינת בשלושה מכשירים, כשבאמת במכשיר האחרון... לא ביצע אותו כמו שצריך, אבל אנחנו מרוצים מההופעה של המתאמנות, הם עשו לנו באמת כבוד גדול.
הבנים נכנסים מחר, נכון?
כן, יש לנו 5 בנים, חלקם, בגלל ששינו את הפורמט של אליפות העולם, יש מתאמנים, יש מתאמן אחד, אורי זיידל, שהפיל לקרב רב, ובעצם 4 אחרים שהם ספציאליסטים על המכשירים, וארטיום דולגופיאט כמובן שכולם מכירים על הקרקע, עושה עוד 2 מכשירים, אנדרי מדוודב בקפיצות, עושה עוד מכשיר, וגם אלכס מיקינין ואיליה לובימוב. ויש לנו מבחרת של 5 מתעמלים שנכנס לפעולה מחר.
ארטיום, כמובן, האלוף האולימפי בתרגיל הקרקע. שמעתי רעיון איתו לפני היציאה לאליפות. הוא דיבר גם על פציעה, גם על כך שתרגיל שהוא הכין לקראת אליפות העולם, בינתיים לא מסתייע לו. מה המצב כרגע?
כן, הוא באמת התראיין לתקשורת ממש לפני שהוא יצא, אנחנו מכירים ארטיום, יש לו דרגות קושי מהגבוהות בעולם, ספורטאי סופר מוכשר, אבל נפצע בפריז ממש חודש לפני האליפות, ועוד לא התאושש מזה לגמרי, יש לו פציעה בגב, אנחנו מקווים שהוא התאושש, הוא גם יודע להתחרות במאני טיים, אבל אתה יודע, בסוף זה גם עניין שזה צריך להיות בזמן נכון במקום, אנחנו מקווים שהוא יצליח, אין לו, יש הזדמנות אחת והיא מחר.
תגיד לי, שנייה, קופמן, שאלה. כל הענף הזה קיבל הרבה תשומת לב בעקבות ההישגים, זה מלחיץ קצת את החבר'ה שלכם שם בתחרויות?
אני חושבת שהם מאוד מנוסים, הם בסוף, קודם כל אנחנו עובדים איתם גם עם ליווי מנטלי, אבל הם מאוד מנוסים, הם מתחרים המון, אני חושבת שהם בעצמם אומרים שהם אפילו לא שומעים את הקהל, אז אני חושבת שהם יודעים להתמודד עם הלחץ, אבל רק הזמן יגיד, בואו נראה מה הם יעשו.
כן, שרית, מה קורה עם הנער בן ה-14, שבאמת כולם 14 וחצי, שכולם דיברו עליו, שיש בעיות באזרוח שלו, כי באמת אין מאחוריו איזה טריליארדר, מה קורה איתו?
תימור מינגלוב, אני מניחה שאתה מדבר עליו, הבחור מאוד כישרוני, מסמנים אותו באמת כדבר הבא.
כן.
יש תהליכים במדינה שלוקחים זמן, וביי דה בוק מגיע לו אזרחות בעצם בעוד... 3 שנים, כי יש פה איזשהו הליך של איחוד משפחות, ואמא שלו שהתחתנה עם ישראלי, זה עניין של בירוקרטיה, אתה יודע, בכדורגל לפעמים קצת יותר קל לדחוף את הדברים האלה,
ברור, בכדורגל אתה מרים טלפון לשרה, את מבינה?
אבל אנחנו עובדים, ויש עורך דין מקצוען שמטפל בזה גם, אנחנו מקווים מאוד שיעזרו, כי בסופו של דבר, הוא ישראלי, דובר עברית, עובד באולם, באמת יכול להיות הדבר הבא, ובלי קשר, אני חושבת שמגיע לו לייצג את המדינה אם הוא יהיה מספיק טוב, אז פשוט חושבת שיהיה גם חבל פשוט, זה לא שיש פה אלפי כישרונות, בסופו של דבר צריך לעזור למי שיכול ורוצה.
כן, אבל אני תמיד חושב שצריך חבר ילד כזה למיליארדר, שהוא יעשה את הטלפון, את מבינה, גם הדרק, וידאג שבאמת מישהו יתמוך בו. אחרת זה לא ילך, את מבינה, העסק פה מושחת, רקוב, ופשוט אי אפשר אחרת, צריך להסתגל, אותו דבר.
תשמע, בסוף הספורטאים שהמתאמנים שלנו הם אנשים מאוד תנועים, הם חיים בשביל הספורט, בשביל ההישג, עובדים מאוד מאוד קשה, לא בשביל אור הזרקורים. הוא נמצא באגודה מצוינת, מכבי תל אביב, שנותנת לו בית, והוא מתאמן באולם נהדר, יש לו מאמן מעולה, ואני מאמינה שגם את הבירוקרטיה נצלח.
שרית, נשתמע, בהצלחה לכולם, תודה. אנחנו מסיימים,
יישארו
בבתים, תצפו רק בשידורי ספורט או בנטפליקס. אם באמת תצפו בשידור
אקטואליה. למה, דווקא חדשות מעניינים?
מה זה מעניינות? תלך לכם המוח.
מעניינות החדשות.